עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן, אריה מליניאק ואלי סהר. 103 FM.
וערב טוב, לא תאמינו את מי קיבלנו פה, איפה הסחורה שלי פה? לא תאמינו את מי קיבלנו היום לצוות, מליניאק חזר אלינו, הייתי בטוח שכבר נראה אותו בפורמלין, אבל הוא הפתיע מה שנקרא.
הייתי בפורמלין.
כן, הוא הפתיע.
אתה יכול גם לפי הכל לזהות.
כן, והוא הפתיע והוא כאן, נו, איך אתה מרגיש?
שמע, זה התעתוע. אתה יכול להרגיש...
שימה לך מסכה, תעשה לי טובה, אנחנו אנשים
לא,
פה.
לא, אני לא מדבר דרך מסכה, אל תדע.
אבל אנחנו תרביות של מלא חיידקים פה.
שמה?
אלי היום בכנסת, אתה יודע מה קורה שם?
מה שאני עברתי, תאמין לי, אתה לא יכול כבר לשנות. תשמע.
עכשיו תשתגיד לו, אריה, שהסטטיסטיקה אומרת שיש יותר אנשים היום שמתים בתוך הבתי חולים מאשר מחוץ לבתי חולים.
5,000 שנה זיהומים.
נו?
אנשים במצב שלי במיוחד מאוד מקפידים על העניין הזה. אבל תשמע, הלכתי פעם אחת לשיבה לפני חודשיים, חשבתי שיש לי דלקת ריאות, הרופא הישר אמר לי לוקמיה, תעלה למחלקה, עברתי טיפולים, לא ידעתי, אחד לא עזר, השני לא ידעתי אם עזר או לא, באו ואמרו לי הרופאים בשיבה, לך לבנסון, יש שם מחקר שמתאים בול למוטציה של
שתקפה אותך.
כן, בקיצור, תווה מה זה משיבה, למרות שזה אין דמיון. שרופא משיבה שולח אותך לבנינסון, זה כמו ש... שמלו, כמו ששימו מזרחי אומר, תשמע, לך להפועל, יש שם מאמן טוב. אבל האמת, הם משתפים פעולה וחבל על הזמן, והמצב שלי משתפר, והמחקר הזה בכלל נעשה באמריקה, ואני עובר בדיקות כל הזמן, והמחלה מתעתעת, זאת אומרת, יש תאים שקשה לזהות, ולכן לא יודעים האם אני... כמה אני חולה, לא ניכנס לזה. מה שאני אומר לך, היום נפתחה אופציה של השתלת מח עצם, שזה לא שמעתי עד עכשיו. זאת אומרת, אם אני מצליח, אני במה שנקרא הפוגה, ואם אפשר לעצור את המחלה ולמצוא תורם מתאים, הולכים לכיוון של השתלת מח עצם. שזה...
זה לא דבר חדש הרי ברפואה, השתלת מח, זה כבר, זה עשרות שנים,
ברור. לא? ברור! לא, אני הבנתי שיש מחלות שמח עצם אפשר גם בלי להשתיל מח עצם, אבל לא משנה. זה הכיוון שאני הולך אליו, ולכן אני יכול לקבוע איתך ביום שני תוכנית, אבל הרופא אומר לי, הלו, הלו, בוא, מצאו איזה תורם, לא, אני לא יודע, לא רוצה לדבר שטויות.
אחיך לא יכול לתרום לך, מיכה, אתם אחים תורמים.
זה מצחיק. בגלל שאנחנו לא תאומים זהים, הוא לא מתאים. אתה מבין? כאילו הוא היה צריך להיות הכי מתאים, הוא לא מתאים, כי אנחנו לא זהים. אבל אין מילים. מה אני אגיד לכם, חבר'ה, אתם לא מבינים...
אז מה, אז עכשיו אנחנו צריכים לקרוא פה לתורים בשידור?
מה פתאום? מה פתאום? יש מאגר של מאות אלפים, גם בארץ וגם בחו"ל.
אכפת לך אם זה לא יהודי?
למה ליד אלי? למה ליד אלי?
קופן הראות, רק לא רוצה שזה יהיה גרמני, אריה.
לא, באמת, אם אפשר. בוא נע, בשביל ההורים, אריה. בשביל ההורים, שלא יהיה גרמני.
תשמע, אני יודע שהרבה...
אני גם לא יכול להניע בשביל קופן.
אני יודע שהרבה אנשים היו בשוק. כי למרות שאני בן 74, אני הייתי נראה ומתנהג כמו בן 50, כאילו ספורטאי, כאילו שיחקתי כדורסל, זה הופך אותי לרב אתלט לכל
לא,
החיים.
לא זה הופך אותך, אלא אורח החיים שלך, שתמיד אכלת כמה שצריך.
ויצאת להליכה איזה 4 פעמים בשבוע.
לא שתית אלכוהול, אתה לא מאשן, הדבר הכי חריף ששתית זה היה תה בחלב.
אז איך יכול להיות שאתה יושב כאן כמו...
אז שנינו סטיות תקן. הבנת? שנינו סטיות. עכשיו לגבי סרטן, אתה יודע, לא עלינו, גם ילדים ממש פעוטות חולים בזה, אין לזה באמת...
זה נכון.
אין...
אנשים חושבים זה מחלה של זקנים. לא.
כן, לא, ממש לא.
לא.
אני יכול להגיד לך במשפחה שלי, אתה יודע, אחותי נפטרה מאוצ'קינס, ובן, כאילו, בן דוד שלי, אח של אבא, אז הבן הלך מלוקמיה. בשנתיים וחצי, כי אז לא היה את רמת הטיפולים היום.
אתה לא מבין איזה רמת טיפול יש היום. הם ממש מדייקים, והם... אין, אני אומר לך, זה פשוט ליגה, ואיזה רופאים, ואיזה אחיות, ואיזה צוות, ואיזה בתי חולים. אני יודע שלא לא כל בית חולים זה בלינסון או שיבא, אני יודע. אבל זה שאתה יודע שבכלל יש דבר כזה.
תגיד לאדון קופמן שפה, הנה, אתה רואה, יש אנשים שיכולים להגיד מילה טובה. על מה שקורה פה במדינה, לא הכל רע.
תגיד לי שאני הייתי מושפז.
אריה, אני מזכיר לך מה היה שבוע בבית חולים במנילה, לטענתך. שהשחקן הסרפי לקחו לו את הכליה, לא?
שדדו לו אותה.
שהוא טועל.
באמת?
לא יודע, זה לפי גרסת קופמן.
שחקן סרבי נפצע במשחק.
יכול להיות, בוא עכשיו נשאל אותך. עלה לחסום, שחקן הסרבי, לא יודע באיזה משחק, עם פורטוריקו או משהו.
לא, תאר לו את זה בדיוק. הוא עלה לחסום, קיבל מכה.
קיבל מכה בצלעות או למטה?
לא, למטה, הוא קיבל מכה בכליה.
היה דימום.
כן.
היה דימום, ניתחו אותו, ניתחו אותו. אבל ניתחו אותו, ואז הם אמרו לו שחזר הדימום. והכניס אותו שוב לחדר ניתוח, כי הייתה כבר הזמנה לכליה. אתה הבין? ונחזיר אותו לחדר ניתוח.
הבנתי, הבנתי את הבנתי את הכוונות שלך. אז מה שאתה אומר, שבכלל שילמו להוא שנתן לו בצעות.
הכל יכול להיות.
הוא קיבל 10% בשביל שיביא אותו לבית חולים.
תקשיב, הכל יכול להיות, אסור להאמין בכלום. תשמע...
הכי טוב להיות בריא, תשמעו לי.
זה בתמיד.
כמה זמן אתה כבר זרוק שם? 9 שבועות?
פלוס מינוס. הבעיה, שאתה לא יודע שאתה בא ל9 שבועות, או ל20 שבועות, או הייתי כבר בפתח, לך הביתה. כאילו, סוף שבוע, לא, תחזור למחלקה, עוד טיפול, עוד כימותרפיות. זה מחלה מטעתת, כמו לונה פארק, יום אתה למעלה, יום אתה למטה, וכל העניין הזה של תהיה חזק, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה. הכי חשוב זה לא להיות חזק. הכי חשוב זה להיות גמיש. כי הדברים האלה מתעתעים בך, ומי שחזק נשבר. זו האמונה שלי.
לא, ברגע הוא חוזר בתשובה.
סליחה אם קרקעתי. סליחה אם קרקעתי לכם.
הגיע הזמן לפני ראש השנה, אריה.
כן, עשתה סליחות?
מה זה?
בוא נאום, אני מזועזע. אוי, טוב, אריה, בואו באמת נדבר קצת על ספורט, אחרי זה נחזור לענייניך, אתה אוהב שהתוכנית היא עליך.
נכון.
אז בנושא שקרוב לידע שלך האמיתי, לא בכדורסל, וזה ביטוח. אתה יודע שבאוקטובר, חברת הראל, שהיא מבטחת הראשית של הספורט בישראל.
דרך מרכזי הספורט.
דרך מרכזי הספורט.
נכון.
תם הטקס, אין יותר ביטוחי ספורט, בגלל התערבות... בחקיקה או בתקנה, אני לא יודע בדיוק, בתקופתה של השרה רגב, שחוק תאונות אישיות בבתי הספר מכסה גם פגיעות בחוגי ספורט, מבוקרים כמובן. אז בקיצור, מאוקטובר לא מוכרים פה פוליסות ביטוח לעמותות הספורט, באמצעות מרכזי הספורט, לא משנה הקטע. מה שאני שומע, אתה יודע שברגע שביטלו להם גם את הקטע של... איך נקרא לזה, פגיעות אישיות, אנחנו נוראים פה על עשרות אלפי ספורטאים,
תאונות.
כן? תאונות אישיות, אין לה לחברת הביטוח בשר, אתה מבין מבחינת הפרמיה.
תקשיב, מה אתה חושב, ביטוח זה שליחות?
זה ביזנס.
מה? זה ביזנס, מדובר בעסק, לא מרוויחים, לא מוכרים. מה? חברת ביטוח היא פילנטרופיה שהיא צריכה לממן את, לא יודע אפילו את מי, משרד החינוך, או אני לא יודע את מי היא צריכה שם. אם המדינה כל כך חשוב לה, המדינה הפריטה את עצמה לדעת. אתה נראה, אתה רואה איך נראים בתי אבות מופרטיים, דברים איומים ונוראים.
כן.
אני אומר, אם חשוב למדינה שספורטאים יהיו מבוטחים, למה הראל ולמה מגדל? הלו, המדינה תבטח, ושתרוויח את, את המיליארדים האלה, כן?
טוב, המדינה מתעסקת עם החבר'ה של אלי לדאוג להם, אנחנו פשוט פרש. טוב, עורך המפיק שר פלסנר ויואב כהן המפיק, אחרי לשידור ברדיו 103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 דוד הודרה, בדיגיטל האורחים הם דוד זבלוני, שי איידלר ואיתי ניקסון, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פותחים עם ביברס נטחו, עד לא מכבר קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, ואנחנו תופסים אותו ממש בנמל התעופה בן גוריון. אהלן ביברס, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
באת לכאן קודם כל כדי לקבל את איתור הנשיא על פועלך למען הציבור, ביחד עם נוספים. קודם כל, איך הייתה התחושה? על ההוקרה?
תחושה מדהימה, זה באמת התרגשתי, הרבה זמן לא התרגשתי ככה, זה, אתה יודע, להגיע לבית הנשיא זה אחד המקומות הכי גבוהים שאפשר להגיע אליהם, וזה מאוד משמח שיריחו ובאמת הוקירו את מה שעברתי במשך הקריירה.
ביברס, בוא תסביר מה הסוד שלך, אני אתמול ניסיתי לחפש ליגיונר ששיחק, אתה פותח עונה 14 באירופה. אמנם עברת באמצע עונה בשנת 2010, אבל אתה פותח עונה 14 באירופה, זה משהו שהוא בלתי נתפס, ועוד לא, אתה לא משחק בקבוצות קיקיוניות, שאתה יודע ככה על הדרך, אתה משחק בקבוצות טובות באירופה, קבוצות שמשחקות גם בגביעי אירופה. בוא תסביר לנו מה הסוד שלנו, איך אתה שומר על עצמך, איך אתה כל הזמן שומר על עצמך ברמה הזאת. אתה לא ילד.
כן, אני חושב אבל קודם כל שאני מאוד ממוקד מטרה, ואני יודע מה אני רוצה, ואני לא מתעסק בכל הדברים שמסביב. אני שומר על עצמי והמקצוענות והכדורגל זה הדבר העיקרי שמוביל אותי. ואני חושב, אתה יודע, כשאתה שומר על עצמך, כשאתה לא מתעסק בדברים מסביב ובשטויות, אז הגוף שלך יכול להיות בריא למשך 14 עונות וגם יותר.
היית, שחקת ברוסיה בשתי קבוצות, ביוון, עכשיו בסרביה, איפה הכי נהנת?
זה מחולק. בצסקה אני חושב היה לי את המכלול הכי גדול, שבאמת היה לי גם טוב מבחינה מקצועית, גם קבוצה שבאמת התחרתה על אליפות כל שנה, ליגת אלופות. מצד שני היה לי את פאוק, שזה היה תקופה אולי הכי קצרה בקריירה, אבל באמת הכי מטורפת מבחינת אהבה ודחיפה שקיבלתי מקהל. ויש עכשיו את פרטיזן, שזה כאילו, אתה יודע, לקראת סוף הקריירה כאן זה באמת מקום שאני מאוד נהנה בו, מאוד טוב לי, אני מקבל הערכה גדולה, וגם הצלחה מקצועית.
תגיד ביברס, בגיל שלך, מה דוחף שחקן לשחק? תשמע, רוב השחקנים, עזוב, אני שם בצד כסף, כמה תשוקה יש לך עוד למשחק?
תראה, קודם כל, אם לא היה לי תשוקה, אני חושב שלא הייתי מצליח לשמור על עצמי ברמות האלה. תשוקה זה אחד הדברים הכי חשובים. כל יום שאני מגיע לאימון ואני מפסיד ואני עצבני, אני יודע שהתשוקה עדיין שם, וזה מוביל אותי וזה מה שגורם לי להמשיך, ואני חושב שהתשוקה היא מאוד גדולה אצלי עדיין, אז אני חושב שיש עוד כמה שנים שאני יכול למשוך אותה.
אני אגיד לך למה שאלתי. אני אתן לך דוגמה ממישהו שכולם מכירים, שבאמת הגיע לטופ של הטופ בפרמייר ליג, וגמרת קריירה במכבי פתח תקווה, עוד איזה עונה, ואני מנסה להבין, מה, למה?
תראה, קודם כל זה אהבה, אני אוהב את זה, אני אוהב את מה שאני עושה, וזה הדבר הכי חשוב, אני נהנה ממה שאני עושה, וכל עוד זה יהיה ככה, אני חושב שאין סיבה, אתה יודע, לחשוב על דברים אחרים.
אני חייב לשאול אותך עכשיו בקטע של זה, זאת אומרת, אתה רואה את עצמך חוזר להמשיך את אריה, אתה רואה את עצמך, אתה ב-35 כיום, 35 וחצי, אתה רואה את עצמך חוזר לשחק בליגות המקומיות כאן, או שאתה תתלה את הנעליים באירופה וזהו?
נכון לעכשיו אני לא רואה שום סיכוי שאני אחזור לשחק בארץ. שוב, זה נכון לעכשיו, כי אתה יודע, כדורגל הוא מאוד מזיל ואני לא יודע, אבל באמת, אם כרגע, כשאני גם בכושר טוב וגם אני בראש, אני חושב בראש צלול, אז אני חושב שזה רק יפגע בי אם אני אחזור לישראל.
עכשיו בוא ניגש באמת לפילים, זה לא סתם פילים, זה פילים גדולים שבחדר. היית קפטן נבחרת ישראל הרבה שנים, איך אתה מכיר, והיית חלק מזה גם, שאלון חזן בא עם הרעיון ליוסי, שחוזרים לשניים בחדר, בלי מעמדות, בלי קסטות, בלי כל הדברים האלה.
תראה, בסופו של דבר, בכל קבוצה, בכל ארגון, יש אנשים שמקבלים החלטות. כיום בנבחרת ישראל זה יוסי בניון ואלון חזן. זה הדברים שהם רוצים שיהיו. ושחקנים זה או שיקבלו או שלא יקבלו. אין פה, אתה יודע, לא צריך... אני אמרתי ביום הראשון שאלון פנה אליי ואמר לי זה, אמרתי לו, אני לא מסכים איתך, אבל אתה מקבל את ההחלטות. וזה בסופו של דבר ככה זה. אני יכול לא לבוא ויכול לבוא. וזהו, אני חושב שזה מאוד פשוט.
ביברס, הטענה הייתה שבזמן האוסטרים... ערן זהבי וגם קצת אתה וגם בעיקר הוותיקים בנבחרת שלטו בנבחרת, זאת אומרת שלטו מעבר אתה יודע, מעבר לשלוט במשחק עצמו ולהוביל את הנבחרת, אלא גם שלטו בדברים מאחורה והם רצו לעשות קו ישר לכולם.
קודם כל לא, אני לא מסכים, זה לא היה דבר כזה, מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו בסופו של דבר שחקני כדורגל, יש מאמן, הוא קובע, מעולם לא דיברנו עם מאמן כזה או אחר על... דברים מקצועיים או מה אנחנו, מה אני רוצה, אני אדבר על עצמי, מה, איך אני רוצה או דברים כאלה. אני בסופו של דבר תפקידי לבוא לנבחרת ולשחק, ויש מאמן. אצל האוסטרים היה גישה אחרת, גם היה תקופת קורונה, אז גם היה כבר, היינו מחויבים להיות בחדרים בנפרד, ואחרי זה נשאר שרק ערן ואני כקפטן הנבחרת היינו בחדרים לבד, וכשהגיעו אלון ויוסי, הם החליטו דברים אחרי, וזה שוב, אנחנו שחקנים, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות של מי שמחליט, זה בצורך דבר, זה מאוד פשוט.
ואם היו שמים אותך לבורר, מה אתה היית מחליט?
אני חושב שהיה אפשר להגיע להסכם, אבל שוב, אני באופן אישי זה פחות היה לי קריטי, כמו שנגיד לאלון וליוסי, זה היה חשוב, יותר חשוב שיהיו חדרים משותפים, וערן היה לו מאוד חשוב להיות לבד.
לא, זה אני יודע.
לא הגיעו להסכמה.
אני ממנה אותך עכשיו לחמש דקות לבורר.
אני חושב שאפשר להגיע לפשרה.
מה הפשרה שאתה היית מציע?
שוב, אני לא יכול להגיד לך, כי אני לא קובע ב...
נשארת דיפלומט.
לא, מה שהוא אומר, שמע.
אני לא מקבל את ההחלטות. מבחינתי יש מאמן, הוא מקבל את ההחלטות.
כן, הוא צודק, הרי גם אתה שאימנת, גם אם היית רע, אתה עדיין היית מאמן, אתה קובע.
אני יכול להסכים איתם או לא להסכים, לבוא או לא לבוא, זה משהו אחר, אבל הם מקבלים את זה, והם קובע דרך, אין מה לעשות, לטוב ולרע.
תגיד, אתה חושב על קריירת המשך?
כן, אתה יודע, תמיד יש מחשבות, כרגע אני באמת מנסה כמה שיותר לשמור, אתה יודע, על רק להתעסק בתור שחקן, אבל כן, כשאתה מתקרב לגיל כזה, אתה תמיד חושב מה הלאה.
אל תבוא רק לאמן בארץ, בברס, אני מתחנן אליך, אני התחננתי ככה בפני יוסי וכולם.
אני חושב שהסיכוי הוא יותר קלוש מזה שאני אחזור בתור שחקן.
כן, אתה הבין, באמת, מעמד המאמן פה באמת נחות ממעמד השחקן. בברס, יש לנו משחק בעוד יומיים בבוקרשט נגד רומניה. עברת הרבה עם הנבחרת, הנבחרת עכשיו עברה שינוי גילאי, אתה יודע, יש הרבה צעירים מוכשרים, אתה מאמין שבאמת אנחנו בנויים למשחק כזה שהוא משחק של מני טיים בהרכב הנוכחי?
כן, כן, אני חושב שיש לנו שחקנים מספיק, אתה יודע, גם אם אין להם את הניסיון הבינלאומי מתחת נבחרת, אני חושב שהם כן שחקנים שכבר, אתה יודע, יש לך את מנור שמשחק כבר בטוטנהאם, יש לך את אוסקר שמשחק ברדבול, יש לך שחקנים שדאצה שמשחק ברוסיה כבר בעבר כמה שנים באירופה, דור שמשחק במפעל, יש לנו כן שחקנים אולי בגיל פחות יותר צעירים, אבל אני חושב שהניסיון זה לא יהיה הבעיה פה. זה יהיה משחק מאוד קשה, רומניה נבחרת טובה, ראינו את זה מול שווייץ שמעשו 2-2 בחוץ. לא, אנחנו קצת, אני חושב קצת, אתה יודע, בראש שאנחנו הולכים לנצח את זה קצת יותר בקלות ממה שיהיה, אבל אני כן מאמין בנבחרת הזאת, ואני חושב שיכולים לעשות את זה.
ביברס, אבל גם בתקופה שלך, תמיד שהתמודדנו בעיקר בחוץ מול נבחרות שוות כוח אלינו, אולי חוץ מהמשחק באלבניה, תמיד בדרך כלל, אתה יודע, או הקהל הפריע לנו, משהו תמיד הפריע לנו, ובסוף איכשהו קיבלנו את ה... אתה יודע, איך קופמן קורא זה, התרסקנו על הגבות.
המתנגד בדרך כלל הפריע.
דווקא עם בשנים האחרונות היינו משחקי חוץ לא רעים.
בסוף הפסדנו אבל, באוסטריה הפסדת, הפסדת את המשחקים ה...
אוסטריה זה לא נבחרת ששווה ברמה אלינו, אוסטריה היא הרבה יותר טובה מנבחרת ישראל.
אבל זה לא עזר לנו לכלום.
היה לנו משחקים כמו סלובקיה שעשינו 3-2, באמת סלובניה שאז בסופו של דבר עשינו 3-2 במשחק טוב, אבל היינו כן במשחקים שכבר, המשחקי חוץ זה לא כמו שהיה פעם, אני חושב שכן נבחרת ישראל יודעת להתמודד עם זה יותר טוב. ברור שרומניה יש שם, למרות שגם שמעתי ששם יש קצת בעיות עם ה... עם הקהל, ולא בטוח שיגיעו הרבה קהל, אז יכול שבכלל לא יהיה...
או, יש להם עונש, ביברס, יש להם עונש
על ה... יש להם סגירת יציאה.
סגירת יציאה.
אז, אתה יודע, זה כבר פלוס לתואתנו, אבל בוא נראה, אתה יודע, בסוף הקהל לא יקבע. אני חושב שהנבחרת שלנו מספיק מוכשרת, ומספיק כבר יודעת להתמודד במצבים יותר קשים. אני מאמין שאם נגיע לדקות ה-60-70 בתוצאה מאוזנת, אנחנו נוכל לנתח גם בסוף.
תגיד, עברנו קיץ מטורף עם הנבחרות הצעירות. איך מעבירים את הווינריות הזאת ואת הרוח קרב הזאת לבוגרת?
הנה, הרבה שחקנים שהיו גם בנבחרת, חלקם גם אפילו בנוער, אם אני לא טועה, וגם עכשיו כבר בצעירה ועכשיו בבוגר. זה משהו, אתה יודע, שידבק, כי זה ידבק בנבחרת ישראל. עוד הצלחה ועוד הצלחה, זה כבר יהיה משהו שהוא הופך להיות יותר קבוע.
הרי, אבל לצערנו אנחנו רואים את זה גם בכדורסל בשנים האחרונות. זה שהנבחרות הצעירות מצליחות, אתה רואה, הנבחרת הבוגרת...
צעירים לבוגרים.
נכון, נכון.
הנבחרת הבוגרת לא שם.
גם כשאני הייתי בנבחרות נוער, תמיד היינו מגיעים למינימום חצי גמר אליפות אירופה, אבל בבוגרת זה אחרת.
בכדורגל לפחות מתייסבים באים, בכדורסל משתמטים. אתה יודע מה הצעתי? אתה רוצה לשחק בנבחרת קדט עם הנוער? התחייבות שאתה בנבחרת ישראל
עד גיל 28.
כן. ביברס, סע לשלום, אתה יודע, נסיעה טובה, וטוב לשמוע ממך, תצליח.
תודה, תודה רבה.
אני רוצה לחזור למה שדיברנו, קודם כל אלי, תעדכן אותי מה החבר'ה הולכים לאכול שם ברומניה.
אתמול שוחחנו עם השף הרומני שקיבל הסמכה מהשף פה,
מה זה קיבל הסמכה? הוא עבר כשרות?
לא, שף מפה נוסע, ומארגנים ביחד את האוכל. ואז שמעתי על התפריט, אמרתי, וואלה, אם קופמן עכשיו שומע את התפריט, הוא נופל מצחוק וישר, זה מאשש לו את התיאוריה שהאוכל יפריע לנו במוצאי שבת. פותחים בערב שבת, פותחים בליל שבת, אומר, אי אפשר לפתוח בליל שבת בלי דגים חריפים, ודגים חריפים זה חייב להיות עם חלה. אריה, חלה קופמן אומר...
אתה יודע מה אומר על זה שייקה לוי הגשש? יש בעיה עם חריימה, סוחב הרבה חלה.
יפה, ואז יש 12 סוגי סלטים שקופמן אוהב עם הרבה חצילים.
חצילים זה טוב לפני מאמץ.
ואחרי זה עוד קציצות דגים עם מי שרוצה ככה לגוון את התפריט, ורק אז מתחילים את האוכל.
ואז מתחילים לאכול.
אריה, תקשיב, תמיד מוצא שבת כשאני רוצה לעשות ספורט, הרי אני יותר כבד.
בואי אספר לך חוויה, אני הרי משנתונים שאתה יודע... 1968, לוקחים אותנו הפועל תל אביב, שיחקנו נגד סטיאווה בבוקרשט.
מה, ליגה?
אחרי שתפרו אותנו, הביאו אותנו למועדון קצינים. תשמע, ברחובות לא היה חשמל, בפנים תזמורת של צוענים מנגנים כינורות, ומלצרים מביאים מגשים עם... אתה יודע מה? לכבודך אני לא אתאר את מה שהיה שם על
זה. כן, כן, הכל פה באמת...
היום מביאים את הטבח מהבית.
כן, אריה, יש לי פה עוד נושא בשבילך, לכבודו אני אפילו אפתח את הטלפון, כי רשמתי שזה מגיע, אתה יודע, לך.
עוד פעם ביטוח.
לא ביטוח, אתה יודע, עכשיו הרי עשו, איך קוראים לזה, עשו, שינו את ה... פעם דודו מלכה הייתה לו תוכנה שמשרד הספורט היה קובע לפי הוועדה כמה כספים יגיעו לכל עמותה.
אתה מדבר על הקצוות לאיגודים ולקבוצות.
כן, כן, אז הנה הודיעו בכל מרכזי הספורט, שלום, לאחר פרסום דוח התקצוב לשנת 2023 נתגלו טעויות רבות והדוח נגנז
לא הבנתי. מה שפרסמו, בוטל.
נגנז, נגנז. נגנז, זהו. נגנז. עד לתיקונים בכלל, כל הדוח שלו שגוי מתחילתו. לדוגמה, כל קבוצות הנוער בכדורגל קיבלו ללא תוספות 38,000 שקל, אז הם עלו ל-139,000 שקל. קבוצות הילדים בכדורגל צנחו מ-9,000 שקלים ל-409 שקלים, לשנה, כן, לעונה. אוקיי? חברה חיצונית יקרה ביצעה את זה, אתה יודע, באמת, אני רק רוצה להגיד שהחברה הזאת גם עשתה את התקצוב למוסדות התרבות במשרד הספורט, משרד התרבות והספורט, כן? זה עולה כמה הרבה מיליונים. עד היום קיבלו הקבוצות 60%, 40% מקדמה ועוד 20% לפי חלוקה שנקבע לפי התקן ב-2022. עכשיו, מה יקרה? קבוצות עלו ליגה, ילדים, נוער, כל הדברים האלה. עד שהם יקבלו את הכסף, פה מדובר שהם יקבלו את הכסף אחרי שיתקנו את זה, בסביבות מרץ 24.
למה אתה הולך לעלו ליגה?
אז הקבוצות
ירדו ליגה. נניח שלא היו עוד ליגה.
כן.
מה זאת אומרת קבוצות מקבלות 40% מההקצבה שלהם? אנשים לא מבינים. המדינה הלאימה את הטוטו. היו יושבים 2-3 עובדים במועצת ההימורים, ידעו בדיוק מה כל אחד צריך לקבל, רואים מה ההכנסות.
לא, דודו מלכה עשה את זה, לפי הוועדה, לפי
הם קובעים, אבל אני מסביר לך, הכל תקתק. מה שעשו, העבירו את כל הגשפט לאוצר, 4,000 עמותות, הם לא מסוגלים לטפל בזה.
8,000 עמותות.
הם לא מסוגלים לטפל בזה, הכסף לא מגיע או שמגיע חלקית, והלו, מה היה רע?
שתתעורר בעזרת השם, כולנו נתעורר פה בינואר 2024, שהכסף לא יגיע לקבוצות הכדורסל למשל, לפי התקנון החדש של השר, בוא נראה כמה קבוצות אז יוכלו לשרוד הרי, נכון שהמינלת וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, מציעים כל מיני...
אל תשכח. שעכשיו העלינו עוד 3 התנחלויות לקרקע, שהאלוף אישר אותם, אלוף פקמז. צריך מאמן את זה, כן?
בוודאי.
יפה, מאיפה יביאו את הכסף?
יבנו שם...
מחרנו חץ עכשיו לגרמנים.
יבנו שם
ברכה. מחרנו חץ לגרמנים עכשיו, קיבלנו 35 מיליארד.
אתה מקבל את זה ב-2037.
הם לא נותנים מקדמות הגרמנים?
הם נתנו מקדמות, 6 מיליון.
זהו? מה? 6 מיליון.
הדרך הכי טובה לצ'פר את ההתנחלויות... זה לבנות שם את סדיוני אתלטיקה ובוחות שחייה.
הכל, וכדורגל.
ואז תן להם.
תגיד לי, ואיפה כל המרכזי ספורט שצריך לבנות שם?
זה מה שאני אומר.
תחשוב, תשע מקשה כדורגל אתה יכול לבנות שם.
זה ליצור שומרות, אתה יודע איפה משחקים בגני תקווה. מה עשינו בזה?
נכון, בסדר.
תקראו לזה ליצור גני תקווה.
לא, הם לא רצו, כנראה קבוצות האורחות בליגה הלאומית לא רוצות לנסוע באיוש בלילה.
מעניין למה. אני מכיר את זה.
אני אזכר בסיפורים שלו על החתונה, אני מת.
חתונה של הבן של אשתי.
כן, הוא נסע באוטובוס לשוריין, ומאז הוא לא נסע יותר, אתה הבין? כי הם קיבלו החלרות שם מהצד השני, כל המחבלים קיבלו כבר טילים, מאז שיש טילים הוא לא מוכן להסתכן. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב, אריה. שלום לך, אוהב אותך מאוד.
תודה,
אדם. תקשיב, הייתי בטוח, הוא יבוא לכאן, אתה יודע, בתוך אמבט פורמלי, היינו בסדר.
יכולתי לדבר מהבית.
כן, הוא בסדר.
התעקשתי לבוא לפה.
אריה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, וזה כיף לשמוע.
תודה, נדב.
טוב, יש לנו את רומניה, אלי תכף, אלי פה כבר סיפר לי מה הם אוכלים.
לא צלצי שם אתמול מה הם אוכלים. בגלל זה ירדנו מאופציה של ניצחון לטקו קופן.
אני רואה את החבר'ה בדקה
שתופסים 12 סוגי סלטים רק המנות הראשונות
אלוהים אדירים
עם החציל במיונז
לא זה חשוב
אחריים
כן ברור למה לא קצת בשרים וזה צלעות
שלא נשכח גם לסיים במתוק צנצי
חד משמעית איזה
קצת מתוק
בסוף השף יקבל ציון
נפוליון כזה
השף יקבל ציון 10 כמה אנחנו נקבל אני לא יודע
בוא תספר לי על הערכות קודם כל אין לנו את דולב חזיזה נפצע בגיד אכילס עולים עם דור תורג'מן בשפיץ, כך מסתמן.
נכון.
אוקיי? ואני לא יודע, אתה יודע, אני מרגיש ככה בתחושה, לא מתוך ידיעה, אני לא באימונים, אני לא יודע, אבל מה שראיתי שחקנים, אתה יודע, בתקופה האחרונה, יש קצת מה שנקרא, אתה יודע, אי סבירות, גם בהגנה, זאת אומרת, דסה לא בחושר מדהים, ויתור לא בחושר מדהים, אוקיי?
גולדברג לא בכושר מדהים, אבל
ריבוי
הוא בסדר גם.
ריבוי הוא ילד, ילד צעיר, אתה יודע, אבל הוא לא יציל את ההגנה לבד, כן? אני קצת, איך אני אגיד לך, אני קצת מודאג.
קודם כל, אני לא מאמין לזה שאתה מודאג.
לא, אני ציוני, הקוף הוא ציוני, אני מדבר על עצמי גוף שלישי כבר.
איזה ציוני?
אני כמו הדג נחש, הם אומרים הדג הוא ציוני.
הוא מודאג שאני אנצח.
תשמע, אני
אגיד
לך משהו, קודם כל, לגבי הגנה, עומר גלזר בחירה מצוינת, כוכב האדום בלגרד, באמת, ואני חושב שאלון חזן עשה את המעשה הנכון, שנתן לו להמשיך את, את מה שהוא התחיל.
ההיררכיה ברורה, רבותיי.
בדיוק.
זה הכל. בדיוק.
אלי דסה, משחק אחרון של דינמו מוסקבה. תראה, רוסיה זה סוג של בועה, כי אף אחד מאיתנו לא באמת רואה מה קורה בכדורגל הרוסי, אין בכלל שידורים של כדורגל רוסי, מחוץ לרוסיה, והם נכנסו לאיזושהי בועה של עצמם.
הליגה שם נחלשה, לא צאנצי, גם ברחו משם כוכבים, גם כדורסל, גם כדורגל.
כן, אבל עדיין יש שם כסף אדיר. אתה יודע, היא בועה לשני הצדדים, היא בועה מבחינתנו והיא בועה של עצמה, כי יש שם המון המון כסף. זאת אומרת, זה לא, זה שעכשיו רוסיה בלחימה עם אוקראינה, זה לא גרם לזה שם מזכורת. אלי דסה מקבל 1.5 מיליון יורו או מזכורת.
שיהיה בריא וחזק, פעונה הבאה שיקח 2.5.
נכון? אז הוא שיחק במשחק האחרון נגד רוסטוב, ואני מסכים לך לגבי מיגל ויטור, עוד פעם, הוא לא הפך צעיר יותר, ושון גולדברג, אני יכול להגיד לך שהייתה אפילו התלבטות עם סתיו למקין פותח, הם חושבים שסתיו למקין טוב יותר מגולדברג, ואני לא בטוח שזה יכול לקרות, כי לפתור גם עם סתיו למקין וגם רביבו, וגם עם דור תורג'מן ואולי אסקר גלוך, זה כבר יותר מדי נבחרת נוער, אז לא בטוח שזה יקרה, ולכן אני חושב שגולדברג עדיין יפתח, ורואה רביבו, כמו שאמרתם, הוא, קודם כל, אין ברירה אחרת, אבל מעבר לזה שמגיע לו, והוא שחקן מצוין, והוא עשה קיץ גדול, אבל אין לו את הניסיון, אין לו את הניסיון מצד אחד, מצד שני, מי שמכיר את הילד הזה, אני ראיתי אותו, רצה לראות אותו גם בארגנטינה, גם בגיאורגיה, הוא אחד שלא חושב לכלום.
אתה יודע, אני מסתכל על זה, אבל, אתה יודע, אני מביט על הקטע הזה של הצעירים, אתה יודע, שעשו שלושה טורנירים מיוני, נכון? יוני היה ראשון?
כן.
מיוני, זאת אומרת, אנחנו יודעים. אז אנחנו בשלושה חודשים או חודשיים וחצי, הם עשו באמת פיקים של ערכות פיזית ורגשית, כל הדברים האלה, ועכשיו עוד פעם, אתה יודע, זה לא קל, אנחנו בישראל, זה לא
אתם תינתו. אני הייתי מסכים איתך, כאילו, אם לא הייתה השלב ביניים של היורו צעירות, כי אמרו איך סתיו למקין ודור תורג'מן וכל אלה, אחרי פיק של נבחרת הנוער, יגיעו לנבחרת הצעירה ומה יקרה. וראינו שגם הנבחרת הצעירה הם היו מצוינים, גם רביבו וגם טורג'מן וגם למקין ואוסקר גלוך. אז אני חושב שהם עשו את הפיקים האלה והצליחו לעשות אפס אנד דאון ולהגיע לשם מצוין. לא רואה שום סיבה בעולם שהם לא... עכשיו, הבחירה בדור טורג'מן, זה רק מראה לך כמה אלון חזן ויוסי בניון סורכים על דור טורג'מן כמי שהצליח בנבחרות, כי הרי במכבי תל אביב כמעט ולא משחק, הוא גם מחליף של ערן זהבי. והנה הוא בא לנבחרת ישראל, הם ראו מה הוא עושה נגד ברזיל, מה הוא עושה נגד גרמניה, הם מאמינים בו.
יפה. איפה אתה רואה את החולשות שלנו? בוא נתחיל בזה, ושאנחנו נראים להתרונות.
את החולשות שלנו, קודם כל, צילת את ההגנה, אני מסכים איתך לגמרי, הגנה שסופגת 19 משחקים ברציפות, זה חולשה, אולי מהחולשות הגדולות ביותר שיש באירופה, לא, זה לא רק שלנו וזה. זה אחד. שתיים, דור תורג'מן, אני מאוד מאוד מעריך את השחקן הזה, זה משחק ראשון שלו בנבחרת בוגרת, עוד פעם, הלוואי, שיכבוש שערים, והוא באמת שחקן מצוין, וראינו אותו בנבחרות הצעירות, אבל זה עדיין משחק ראשון שלו.
אתה יודע, הרומנים, אנחנו ככה מתעלמים מזה, א', הם לא הפסידו, ב', יש להם אותו מאזן חובה כמו שוויץ, 4 שערים. שניים מהם הם חטפו
קופמן, וגם הם באים 40 אלף, שחק מול 40 אלף.
46
אלף, זה לא קל לנו.
לא, זה
מתי פעם אחרונה ניצחת מול 50,000? בוא נגיע בו משחק חוץ.
מתי פעם אחרונה ניצחת מול 20?
מה ההבדל בין 30 ל-40, תגיד?
אז 30, אבל אם 30 יושבים קרוב למגרש, אריה.
אבל אם אתה משחק, שחקנים שמכבי חיפה,
אריה, אבל זה משפיע, אנחנו לא...
הם משחקים כל שבוע 30,000. אז יש עוד 10,000.
בבית, ובחוץ ראית מה קרה שבוע שעבר, היה דריטל.
לא, אבל אריה צודק.
לא היה דריטל, קופמן.
היה דריטל.
היום בכדורגל הישראלי יש לך אצטדיונים,
נכון?
30,000 אם זה טדי, שהוא מלא ב-30, ואם זה בלומפילד, וזה סמי אופר.
נכון.
אבל המתנגד, עזוב את הקהל, המתנגד שונה.
המתנגד, אבל ראש המתנגד, שמה, בוא נגיד ככה, אני אומר לך מראש, המתנגד הוא לא פה בנפרד ישראל. יכול להיות שנפיד, יכול להיות
שנפיד. אתה רואה, אני מסכם, אני כל משחק חוץ, אני שומע ממך, שבאמת, לא יותר טוב, אנחנו שנים עובדים ביחד, אתה יודע, וכל פעם אתה אומר לי, המתנגד ברמה שלנו, וכל הדברים האלה. אתה מבין? ואז אני חוזר עם הקריחות, ואז אתה אומר לי, לא הלך להם. אה?
הנבחרת של סכין רומניה, הוא לא טוב, ממצגת של נבחרת ישראל נקודה.
אתה יודע מה הם אומרים עליך?
אני אומר עכשיו, בתקשורת הרומנית, הם מתעסקים גם השופט שם, שתפסו אותו עם איזה... באיזה, לא נעים להגיד לך, באיזשהו אקט מיני עם 27 אנשים, ועצרו אותו, זה השופט שיופט את המשחק, שופט סלובני, ומתעסקים בכמה יתנו לך.
אבל אנחנו קדושים, אנחנו לא ניתן לו כמה לירות, מצד שני הרומנים, זה...
אנחנו מביאים אותו לירושלים, אנחנו מביאים את הרומנים לירושלים.
מה זאת אומרת, מה זה משנה לי? ואם אתה מביא אותם?
יהיה להם יראת כבוד למקום.
ברור. לכולם יש יראת כבוד למקום.
חוץ מהכפריסאים שנתנו לנו שם בראש.
כן. והלטבים, הלטבים לא היה שם אלי?
לא, הלטבים היה ברמת גן.
הבנתי. טוב, רמת גן לא קדושה.
לא, הקטע צנצי זה שקופמן אוהב את הסטטיסטיקה שאנחנו לא טובים בספטמבר, ואז הוא אומר לי, תגיד, ובנובמבר אנחנו טובים, ובמרץ אנחנו טובים.
תמיד אתה מביא סטטיסטיקות, אבל מה עם הסטטיסטיקה של רומניה? הם טובים בספטמבר?
לא, רומניה לא טובים במשחקי הכרעה.
אנחנו לעומת זה, אנחנו לעומת זה מצטיינים 53 שנה במשחקי הכרעה.
מזכיר לך, טוב.
הרומנים היו פעם אחרונה ביורו ב-2016, אני חושב שאנחנו נבחרת לא פחות טובה מהם.
הלו, אתה לא היית. מה שנקרא, שאלה עליך.
אתה לא היית בחיים ביורו.
נכון, אז איך אתה בכלל סופר את זה?
לא, אז אני אומר לך שאני חושב שאנחנו יכולים, לא יכולים, אנחנו הפעם עושים את זה, עושים 100% את זה. עוד דרך ליגת החומות.
צנצי, תיזהר, הוא מקליט לך את זה.
אין לי
בעיה. הוא השתמש בך.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
אני מבטיח לך שאנחנו, דרך ליגת החומות, או דרך מוקדמות היורו, אנחנו בגרמניה, אנחנו באים להחזיר את הכבוד בגרמניה.
ליגת החומות יש סיכוי, קופמן, אל תלך לך.
תקשיב, היה משחק פה פעם, אתה זוכר נגד יוון ביום שישי בבלומפילד?
הייתי, אני בעצמי הייתי בליטה, ראיתי את זה, שמעתי את זה ברדיו.
הלכתי לבלומפילד וכאלה, אתה מבין?
בשתיים הצהריים.
כן, משחק מתחת לכל ביקורת.
ספטמבר.
תקשיב, ספטמבר, מתחת לכל ביקורת, אוקיי? בסוף היוונים בעטו איזה דרדלה מ-16 מטר, הייתי בדיוק על הקו, אתה יודע, ביציע עיתונות שם, בדיוק על הקו של ה-16, בתמתי כס. אבל לפני זה היינו, מי זה היוונים בכלל?
תגיד לי, קוף, אתה מוכן פעם אחת, אבל לבוא אופטימי, לבוא, לתת אנרגיות טובות?
אני מגיע ריאלי. אתה מבין? אני מגיע ריאלי.
מה הריאלי שלך? אוקיי, מה הריאלי שלך?
הריאלי שלי זה קודם כל לתת כבוד ליריב. אתה מבין?
זה נכון.
בטח שהוא בביתו. בטח שהוא בביתו. רומניה היא מעצמת ספורט בכלל לעומתנו, אוקיי? We don't do respect, כן? אז בוא נעשה לה כבוד.
אז אני נתתי לה כבוד, ואני מכבד אותה, ואני רוצה לנצח אותה.
אני אומר לך, אני אומר לך שאני...
אתה לא יכול להתעלם מזה שאין להם קבוצות במפעלים האירופיים. הם לא...
אין להם את התקציבים האלה, מה קרה לך? אין להם, אין, זו מדינה ענייה
כרגע. אתה יודע שאף קבוצה רומנית, אמר לנו גם בן דוד, שאף קבוצה רומנית לא בשלב הבתים, לא של הקונפרנס, לא בליגה אירופית,
נכון, כן, אתה יודע שאין להם כסף. ולנו יש שתי נציגות.
אני לא מבין את השיחה הזאת, כאילו היותר טובים מנצחים בספורט.
נכון.
מה קרה? כל הספורט בנוי הזה, שהגרועים מנצחים.
הבנתי.
אז יאללה, אני מוכן להיות גרוע הפעם ולנצח.
לא, אתה תהיה גרוע בכל מקרה, ואתה תנצח.
אז ארי, אתה אופטימי?
לגמרי.
יאללה.
מה זאת אומרת? אני לא מבין. אפשר לחשוב, אנחנו הולכים לשחק נגד...
בוא נעד, דרך אגב, הטמפרטורה שם היא 30 מעלות, נכון?
כן, כן, כן,
אמרו שהטמפרטורות
כן
במהלך המספר. אם השיטפון מיוון נוע צפון...
לא, לא, לא מגיע, לא מגיע.
לא מגיע.
לא
מגיע.
הטמפרטור קשור לים התיכון.
לא מגיע, כן.
החום, הים התיכון מאוד חם, הטמפרטור...
תיזהר שהים השחור פתאום לא ידלק.
נהייתם... נהייתם גם מטאורולוגים עכשיו, כן.
מה, זה קשור לטיסות, אנחנו תמיד בודקים.
כן, יש גם בערוץ הספורט, תחזית מזג האוויר, בכל מיני טורנירים שמשחקים באולם.
אבל לא ראיתי שם בוקרשט.
לא, לא, 30 מעלות. 30 מעלות, מזג האוויר מצוין.
לחות, מה רמת הלחות? שהחבר'ה יגידו איזנו, אה?
87 אחוז.
87 אחוז לחות. כן.
לא ליד הים 87 אחוז?
לא, אני סתם אומר.
כן, יש הרבה איזה. כן.
אמר שאל, אני מוריד לכם שהרבה חבר'ה מהקזינו הולכים להגיע, יהיו 2500 אוהדים.
נאו יו, טוקי.
נו, כן, שיהיה במזל. יאללה.
כן, 2500 אוהדים ישראלים מגיעים למשפק הזה.
בתיאבון עם הרוטה והחלה.
נמכרו 1700.
כן. יאללה, בריאות, צנצי, תודה. אנחנו עכשיו יוצאים קודם כל לחסות ומתקדמים. פיליס מציגה את One Blade 360, סכין היברידי וחדשני, לגילוח או עיצוב, אשר מגלח כל אורך שיער. הסכין דקה במיוחד, דו צדדית, אשר נעה במהירות. המכונה מעניקה דיוק ושליטה, עם יכולת תנועה של 360 מעלות, לגילוח באזורים שקשה להגיע אליהם, ולהבים עמידים עד לארבעה חודשי שימוש. הסכין מכילה שכבת הגנה כפולה עם ציפוי נגד חיכוך וקצוות מעוגלים להגנה משופרת על האור ומתאימה גם לעבודה על יבש ללא קצב גילוח וגם במקלחת. עם 100% עמידות למים בסוללה נטענת עמידה תוך שימוש אלחוטי במכשיר להבטחת בטיחות בסביבה רטובה. One Blade 360 של פיליפס, לגלח, לקצץ, לעצב כל אורך של שיער בפנים. אור יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב...
עכשיו תגיד...
תודה.
אריה,
כיף לשמוע
אותך.
תודה.
אורי, בוא תגיד שאתה אופטימי, ואנחנו נותנים להם דריט לרומיינרים האלה.
לא, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו גם נבחרת שכל...
אין לי קליינטים היום, אין לי לפתות, אתה רואה?
לא, תשמע, אני חושב שאנחנו קיבלנו הגרלה... חלומית, חד פעמית אולי.
גם הם אבל, אורי, מזגו שמפניה כשהם קיבלו אותנו.
נכון, אבל אני טוניסאי, לא רומני, אז אני מתייחס רק אלינו. ולכן אני אומר שנכון, כולם פה קיבלו הגרלה חלומית, שווייץ ברור שתעבור, וגם הם שמחים. בינתיים, הרומנים עושים תוצאות טיפה ליותר טובות, הטקו בשווייץ היה מנוגד לגמרי לכל מה שהיה במשחק. הם עשו גם טקו, אבל בקוסובו, לא בבית. ומבחינתם, אם הם מנצחים את המשחק הזה, הם רגל וחצי במקום השני, אנחנו מנגד בגלל
התקופה. הם יהיו ביתרון של ארבע נקודות.
אני לא ראיתי את המשחק עם בלרוס, היה בליל שבת, אבל מה שאני מבין, ארבעה משחקים אנחנו לא טובים.
לא, גם אנדורה ובלרוס היינו רעים מאוד.
אז בוא תשכנע למה פתאום דווקא ברומניה אנחנו הולכים...
אני אסביר. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות כאלה גדולים. אנחנו צריכים להיות בסדר, סולידים. תשמע, אני חושב שיש... שוב, קצת כואב לי שבגלל עניינים אישיים, הנבחרת הזאת לא מופיעה בהרכב הכי חזק שהיא יכולה להופיע. אני חושב שמנהל מקצועי שנבחר את המטרה שלו להעמיד לרשות המאמן את השחקנים הכי טובים, והוא עושה בדיוק ההפך. אבל שוב, זה עכשיו, אתה יודע, זה כבר לא רלוונטי. ובמשחק נתון, מול נבחרת שהיא מאוד אפורה, נבחרת שמשחקת, היא מאוד מצד אחד שמרנית הגנתית, הוא מאמן אותם בעיקר הגנה, אין להן הרבה תחכום מקדימה, אבל היא נבחרת מאוד אפורה, בקוסובו היה משחק קשה מאוד לצפייה, גם בגלל תנאי המגרש, מול שווייץ, מחצית ראשונה הם לא עברו את החצי, והם הבקיעו שני שערים במתפרצות בסוף, עם שני המחליפים שהבקיעו ובישלו אחד לשני, אותו מבשל ואותו כובש, שניהם יפתחו נגדנו,
אורי, אבל
יהיה מאוד קשה לנצח. כדי לנצח אתה צריך להפקיע יותר משער, אלי, אתה לא יכול לגנוב פה 1-0.
אתה זוכר אבל שחקן שבמשחק הראשון שהוא מוזמן לנבחרת כבר עולה בהרכב כמו דור תורג'מן?
תראה,
אני זוכר את יוסי בניון, אני חושב, נגד סן מרינו, נגד סן מרינו כובש לו שער, אבל זה סן מרינו. פה נגד רומניה אתה מעלה... שחקן ש...
אבל...
לא העביר, לא, גם הקטע הוא זה שהוא...
שחקן מחליף,
אלי. אבל הוא לא משחק במכבי גם.
נכון, הוא שחקן מחליף. נו,
אז למה להעלות אותו בהרכב? למה לא להביא אותו מהספסל?
אבל זה בדיוק, קודם כל, כזה אלטרנטיבות שיש, זה היה בחירה בינו בעצם לדין דוד, שון וייס בתקופה מאוד ארוכה לא משחק, טייב הריבו מאז שעבר לפילדלפיה, לא משחק.
לא, אבל אם אתה מאמן, דין דוד עולה לפני תורג'מן?
אם נהיה מאמן ערן זהבי בנבחרת.
זה עזוב את זה, במצאי, במצאי שיש כרגע.
במצאי שיש, אני אומר לך את האמת, הייתי משחק עם אוסקר או עם אוסקר או עם הבד החלוצים. הייתי משחק עם כל מי שבכושר משחק.
אתה מאבד אבל את אוסקר באמצע, יש להם מרכז שדה חזק.
אני קודם כל לא בטוח שאוסקר יפתח באמצע. אני חושב שהוא ילך על קישור יותר אגרסיבי עם אבו פאני, נטע לביא ודור פרץ, או משהו אחר בסגנון. אני אוסקר, דרך אגב, להזכיר לכולם, לא פתח בשני המשחקים הקודמים של הנבחרת. זה לא, הוא לא שחקן הרכב, גם במשחק בבלרוס הוא הבקיע ישירות מהקרן, הוא לא עלה בהרכב.
כן, אבל
נגד קוסובו.
נגד קוסובו, השאלה אם...
נכון, אבל לא במשחקים האחרונים,
השאלה אם יש לנו את היכולת, אני שומע שאלון חזן עולה בהרכב התקפי. וברור שמצד שני, גם הרומנים רוצים שלוש נקודות, זה המטרה שלהם.
גם הם עולים בהרכב יחסית התקפי, כי מול שווייץ הם עלו בשלושה בלמים, זה מדירות נורא, ואז שעושה את החילופים בסוף.
השאלה אם ההרכב שלנו אור יותר מתאים דווקא לחכות להם ולצאת להם מתפרצות.
אני לא חושב...
למה, הם לא רוצים מספיק מהר?
מי?
הרומנרים?
אני לא רוצה אבל שיעשו להם מתפרצות, כי אני יודע מה תהיה החוצה.
אני לא חושב שיש לנו את זה ב-DNA, גם אני מכיר את אלון מהנבחרת הצעירה, אלון תמיד משחק, מנסה ללחוץ, משחק כדורגל יוזם ולצאת קדימה. אני, שוב, זה הנבחרת הזאת, אני חושב שזה נכון, כאלה הכלים שלה, אתה לא יכול להתגונן. אלי, אנחנו לא יכולים לשחק נמוך, אין לנו את הכלים האלה, אין לנו את ההגנה, יהיה לנו מאוד קשה מעברים בלי חלוץ שיכול להחזיק טיפה כדור. יש לנו שחקנים איכותיים בחלק הקדמי, מנור מגיע עם, אנחנו מאוד שמחים שבמשחק האחרון שלו, הוא באמת היה מצוין ובשל שני שערים ונכנס לעניינים, ליאל עבד אחת אמר...
אורי, אבל הם יודעים, מה שאנחנו יודעים עליהם, הם יודעים עלינו, הם יודעים מנור,
אבל את מנור אפשר לעצור אם הוא יהיה טוב, נכון, אבל מנור,
בסדר, אבל...
גם להם יש, גם להם משחקים
לא רעים. אבל הם יכולים, זה בסך הכל כדורגל, הם יכולים למנוע ממנו את הכדור, כן?
קודם כל בוודאי, הם ינסו למנוע ממנו, ינסו להביא עזרה, הם מכירים אותנו כמו שאנחנו מכירים אותם, הבדלי הרמות הם מאוד מאוד קטנים, ואתה יודע מה, אני אפילו לא בטוח לטובת מי, כי מבחינת איכות שחקנים, אנחנו יותר טובים מהם לטעמי. אני חושב שיש לנו שחקנים יותר טובים.
יש להם שחקנים ליגה איטלקית, יש להם...
ליגה איטלקית שנייה בעיקר, לא משחקים...
לא, יש להם אחד באטלנטה, מיכאלה.
אבל הוא לא משחק, אבל הם לא משחקים באופן קבוע.
גם אצלנו רובם לא משחקים.
אצלנו לא שחקו בכלל.
לצמחתנו מנור כן משחק עכשיו.
כן, מנור זה, אוקיי.
ועבדה כן משחק עכשיו, ואוסקר התחיל לשחק עכשיו. זאת אומרת, דווקא למשחק הזה הגענו עם שלושת השחקנים הכי מוכשרים בנבחרת, שהם כן משחקים. אתה יודע, מה לעשות שבהגנה היא מתבססת על הליגה הישראלית שזה פחות טוב, אבל זו רומניה, זה לא שווייץ, שגם שם השחקני התקפה הם רובה מהליגה המקומית או מהליגה הקטרית.
אבל אורי, ראית במשחק עם שווייץ שרומניה בארבע דקות שמו שם שני שערים?
שידרתי את המשחק הזה, נכון. הם הכניסו שני המחליפים, תשמע, זה היה משחק הזוי.
נכון.
במחצית הראשונה זה היה משחק של 5-0. זה היה נראה מצחיק, זה היה לא כוחות, ואני אמרתי גם בשידור, אני לא זוכר מי שידר איתי, אמרתי לו, תקשיב, 2-0 זה תוצאה בעייתית. אם הם לא יפקיעו את השלישי, זה יכול להתהפך בשנייה, ולא האמנתי לזה, וזה איכשהו יצא. אני עדיין חושב, למרות המשחק הזה, שאנחנו כן יכולים להשיג תוצאה טובה, ודרך אגב, גם תקו מעביר את ההכרעה לישראל, ואז כמובן שם צריך לנצח, אבל כמו שאמרת, אלון חזן לא ישחק על תקו, כי הוא יודע שאנחנו שווים גול חובה במשחק,
נחכה.
ולכן אנחנו צריך לצאת קדימה, ובוא נתפלל שדור תורג'מן, שכמו שאמרת, זה באמת קידום מדהים, והוא יופי של שחקן, אבל זה עדיין שחקן המחליף, של השחקן הכי טוב בליגה שמשחק בקבוצה שלו, ולצערנו, בגלל עניינים אישיים, הוא לא יהיה איתנו, ואני מאוד מקווה שדור תורג'מן יתעלה, יחד עם מנור ואיליאל
אנחנו מדברים כרגיל הרבה לפני נראה כמה נדבר אחרי
אתה השם שמדברים הרבה לפני קופמן אל תאשים את אורי אתה השם
אני מועקו נמצא נובדה
זה מדהים איך לא מוסיקים לדבר על הסיפור של זהבי למרות שאין כבר מה לעשות
ותקשיב אני מצדיע
רגע זה לא רק זהבי אם זה רק זהבי ניחא זה גם, כל אחד מסיבותיו שלו, אני לא נכנס לכל אחד, וזה גם זהבי, גם הטילי, גם דאבור וגם סבא. זה אולי ארבעת שחקני ההתקפה, כן. הכי טובים שיש לנבחרת ישראל, וכולם, וכל אחד מסיבותיו, אני לא נכנס לכל סיבה, אתה יודע, פרטנית.
נחכה.
וכל חלק מהן מוצדקות, כולם בחוץ.
נחכה,
אין לנו פריבילגיה, ונראה. אריה. אין לנו פריבילגיה, לשחק עם החלוץ החמישה.
מסכים איתך
לגמרי. על הכיפק. אורי, תודה. עכשיו אנחנו נעשה כמה לירות.
לא תשלח.
איך תיקח?
טוב, עכשיו המבחן הגדול שלי.
שפועל רמת גן לא בטופס היום.
למה?
הם לא משחקים היום, יום שני.
נו, אז מה זה מזל?
מזל? לא תפסידו היום, ארי.
אנחנו מפסידים בגלל שאנחנו בווינר. טוב, זה המבחן האמיתי שלי, כמו שאתם שומעים, הכל צרוד, אנחנו נעבור את זה. צרפת אירלנד, שמעתם על המשחק, מחזור 5, 9:45, ספורט 4. צרפת פתחה את מוקדמות היורו עם 4 ניצחונות רצופים, והיא תמשיך במומנטום גם במשחק הבית מול אירלנד. קיליאן אמבפה נמצא בכושר אדיר, וההגנה האירית לא תצליח לעצור אותו. זה נראה כאילו לא נשאר כבר, האימור כבר ברור.
שאלה מה מקבלים על האימור.
תכף תראה. האם יהיה ניצחון 5 של סגנית אלופת העולם בקמפיין? צרפת, 1.10. איקס, 5.50.
וואה.
אירלנד, מה אתה אומר?
רובי קין מאמן את אירלנד גם
כמובן. מה היחס של אירלנד? 11.8.
וואה, שווה.
הבנת?
אני הולך עם איקס לאירלנד.
אה.
חייבים לפתוח עם כמה לירות.
ברור.
טוב, חד אריה קל.
כן. לא, אני איתך במקרה הזה. אתה יודע, מאז שחליתי, נהייתי פחות אמיץ. איבדתי את זה.
דווקא עכשיו היית צריך ללכת חריאנה, חריאנה עד הסוף.
יאללה. זה כל הקופה. מוקדמות יורו, הולנד יוון, מחזור 5, גם 9:45, בספורט 1. אחרי שהובסה מול צרפת 4-0, הולנד חייבת לנצח בבית יוון, אם לא, יש סיכוי גדול שהיא לא תפיל ליורו בגרמניה. האצטדיון באיינדהובן יהיה מלא עד אפס מקום, ואוהדי נבחרת האורנג' יראו משחק מותח וצמוד, האם בסופו של דבר הם גם יחגגו ניצחון? הולנד, ניצחון ביתי 1.30, טיקו 3.95, יוון 6.50, בבקשה.
יוון. איקס.
מה יוון איקס?
אני הולך כאילו נותן איזה...
לא איקס שתיים, לפי מה שאתה אומר זה איקס שתיים.
אני לא יכול איקס שתיים. יוון אני הולך.
אחד הרי, אפשר להיות אמיץ בזה.
אני עם הקוף.
טוב.
אני הולך על... כן.
ברגע שהוא זה, ברגע שנזכרנו שייתכן שהולנד לא תגיע ליורו...
חשבתי שתזכיר שהולנד זה אנה פרנק, ויוון זה סלוניקי, אז זה יהיה איקס.
זה כבר כל ילד, אם היה לומד
את זה בצפר הידיים. אתה מאחל הצלחה לשני
הצדדים, טוב, מוקדמות יורו, גם מחזור 5, סרביה, הונגריה, 9:45, ספורט 2, זה הקרב על רשות הבית. שתי הקבוצות החזקות נפגשות בפעם הרביעית בהיסטוריה, ולא תאמינו, אף פעם קבוצת הבית לא ניצחה. האם תמיד יש פעם ראשונה? סרביה 1.60, איקס 3.15, ניצחון חוץ של הונגריה, 4.20.
איקס.
הלכתי איתך.
פעם זה המדינה משותפת, לא? סרבי הונגריה?
לא, אוסטריה...
לא, זה האוסטרו הונגריה.
סליחה.
האוסטרו, במלחמת העולם הראשונה, לפני.
אוסטרו הונגריה.
כן.
אני הולך להונגרים.
טוב.
יאללה.
בגלל הגולש.
גם. מוקדמות יורו. רומניה, ישראל, טוב, הגענו לפצע. הגענו לפצע. מחזור 5, שבת, 9:45. נבחרת ישראל במוצאי שבת הקרובה מול רומניה, משחק חשוב ביותר במאבקי ההעפלה ליורו 2024. הרומנים מקום שני בבית, ממנו עולים ישירות לטורניר, אבל הנבחרת שאלון חזן רחוקה רק נקודה מהם, ותוכל לעקוף אותם אם תשיג ניצחון. רומניה, 1.85. לא...
חשבתי, תנו קצת יותר, ארי.
כן.
אמרתם שהם במשבר הרומנים, נו?
טיקו 3, וניצחון חוץ של ישראל, 3.40. אבל חשוב...
מה?
מכיוון שמהמרנו הם מתוחכמים, ולקראת סוף השבוע פתאום מגיע איזה גל של הימורים, אז כל מה שאני אומר לך, הימורים...
כפוף לשינויים.
היחס הוא לרגע זה.
כפוף לשינויים, אני אלך על טקו.
תראה, הגיונית.
אתה מתלבט אם לצאת פטריות או אידיוט.
הגיונית. זה 1.85. אבל אני אהיה פטריות, אתה יודע, בתחושה, ונלך על איקס.
מה קרה, קופמן? לא יהיה לך אליבי ביום ראשון.
רוחב לב.
יהיה לך אליבי, אתה אומר.
זה אליבי, אני אומר לך מראש, אנחנו לא עולים מהבית, אתה מדבר איתי על אליבי.
הוא תמיד ישיר את כל האופציות פתוחות.
הוא מחכה לקוסובו בחוץ, שם הוא ייקח את כל הקופה. שם הוא יבוא חשבון עם כולנו.
יאללה, אני שותה חסר תקנה, אני הולך עם ישראל.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אנחנו עם כדורסל עכשיו, צבי קשף, אהלן, ערב טוב.
שלום לכולם, אריה, וולקאם.
אהלן, צביקה.
הפועל ירושלים משחקת בבלגרד מול טור טלקום, אתה משדר את המשחק עכשיו מחצית.
לא, בבוסניה,
בבוסניה?
באיגוקיה, באיגוקיה.
הם שיחקו שם לפני שנתיים.
אני בוסניה, באיגוקיה,
הם כבר עזבו את בלגרד, זה טורניר מיוחד בבוסניה. באיגוקיה חוגגת 50 שנה למועדון.
הבנתי, בונה, הוא עושה להם שם באמת קאדר, לוקח אותם בכל משהו מכיר באקס יוגוסלביה, אבל
טוב שאין ערים שם, לא יודע, אולי יש ערים,
אני לא יודע, זה שהם שחקים, אלי, זה שהם יצאו כבר באוגוסט, זה אני יודע מתי,
זה נכון, הם יהיו הכי מוכנים לליגה,
כל הכבוד להם. צביקה, מה ראית שראוי לדווח לאומה?
תראה, קודם כל המחצית 49-41, רבע שני קצת פחות טוב, רבע ראשון ירושלים רצה ל-30-14. למעשה כשאנחנו מנסים לראות, צ'יקיץ ממשיך בשיטה שלו של הגנה חזקה מאוד, והביא שחקני הגנה חזקים, החמישייה לא התחילה עם ספידי סמית, אלא עם למר, ולמר משחק רכז, וספידי סמית מחליף אותו, אין להם כרגע רכז ישראלי, וזה החלוקה. אוז בלייזר וזוסמן היו...
צביקה, נגעת בזוסמן, מה הופעה, פעם ראשונה שאני רואה אותו, כאילו, מה... איך הוא נראה לך?
עשה שלושה אחת שנשאר חופשי, עשה עוד לאפ אחד, לא השתנה שום דבר מזוסמן של אלבה ברלין, ומזוסמן של מכבי תל אביב בינתיים. לא ראיתי הובלת כדור, כי כשירושלים אמרו, ואולי גם תוך כדי המשחק זה יקרה, שזוסמן גם יכול לשחק רכז ולהוביל את הכדור. עד רגע זה...
מתי הוא שיחק רכז, אתה זוכר, תגיד לי.
בנבחרת העתודה.
בעתודה, בסדר, אתה מבין, אבל תראה מה היה לו בנבחרת.
בסדר, אבל זה מה שאמרו, אז בשביל זה אני אומר, שאלתם את השאלה על זוסמן, זוסמן התחיל בחמישייה, בהגנה אנחנו תמיד יודעים שהוא טוב, הידיים הארוכות שלו מונות קבלת כדור, חטיפות כדור. הפועל ירושלים ברבע הראשון שיחקו הגנה יוצאת מן הכלל, יצאו עם הרבה חטיפות לפאסטבריקים, כשהתחילו קצת חילופים, וברבע השני היה קצת התעוררות של התוקים, אבל המגמה היא אותה מגמה, הגישה היא אותה גישה, קרינגטון עשה כמה סלים טובים מאוד בבידודים של אחד על אחד, הנקינס עושה עבודה טובה, אנדור סביר בהגנה, התקפה, אני יודע שהוא לא... משהו שחריג, ובסך הכל ירושלים ממשיכה להיות קבוצה אגרסיבית עם הגנה טובה.
קורנליוס משחק, צביקה?
קורנליוס שיחק איזה 6 דקות, זרק פעם אחת לסל, יש הגנה, תמיד אנחנו יודעים שיש לו משנה שברה, שיחק הרבה פחות דקות מה ששיחק משנה שברה, כי על העמדה שלו משחק זוסמן. אין פה אוקוס פוקוס, אריה.
חוץ משחקנים, אתה רואה איזה שינוי משנה שעברה?
לא. ג'יקיץ' ממשיך באותה גישה שאני אוהב אותה, של הגנה חזקה, של קבוצה פיזית, משחק ההתקפה הוא קצת פחות משודר, ספידי סמית שלא עלה בחמישייה, כל פעם שנכנס קצת יצר בלגן, גם בשני טיימאוטים הוא היחידי שהתווכח על ההערות של ג'יקיץ', אבל אני חושב שספידי סמית הוא שחקן מאוד מאוד חשוב שם, והוא לוקח תמיד גם אחריות בדקות קשות ובהחלטות קשות, אז הקבוצה היא אותה קבוצה, התחזקה, עד רגע זה צ'צ'שווילי לא שיחק אפילו לא שנייה, אולי הוא פצוע, אני לא יודע.
כן. טוב.
לא חושב שצריך לבנות עליו לעונה הזו.
לא, חכה. אנחנו לא יודעים מה...
לא, אבל בליגה יצטרכו אותו, אריה, זה כאן... עכשיו זה פה, זה 7 זרים שיחקו. ג'ונסון שיחק, לא ג'ונסון...
צביקה, לעונה יש דינמיקה משלה, עם פציעות ועניינים.
אבל לא, אבל צ'צ'שווילי, כשאתה מסתכל על ליגה הישראלית, הוא יצטרך לשחק.
נכון. על הכיפק, חזור לשידור. יש לנו
שלום, צביקה.
תודה, צביקה.
טוב, חזרנו. מיכאל יוחין, ספורט אחרי, אתה עלה נערב טוב. יוחין?
כן.
יפה, ערב טוב לך, בוא דבר איתנו על רומניה, כולם פה באמת אומרים שאנחנו יותר טובים, או לפחות שווים, בוא תעשה לי סדר בדברים, אתה מבין בזה.
טובים יותר אנחנו לא, שווים אולי, זה באמת משחק די שווה כוחות, בסך הכל אחרי שהקוסוברים נכשלו כל כך בפתיחה, מה שקורה בעצם זה ש... המאבק על המקום השני בבית אחרי שווייץ יהיה בין ישראל לרומניה. זה ברור כשמש, כך שהמשחק הספציפי הזה בבוקרשט הוא קריטי, קריטי לנו וקריטי להם.
תוצאות שלהם אבל בעצם... יותר טובות, מיכאל, עד עכשיו.
תשמע, הכל יחסי. הם מאוד מעודדים מזה שהם כפו שני שערים מאוחרים וסחטו טייקו 2-2 בשווייץ. בהחלט מעניק להם...
הם הוציאו טייקו בקוסובו, אתה עשית את זה בבית.
בסדר, תיקו בקוסובו זה לא בהכרח תוצאה טובה, לאור מה שקורה עם קוסובו. ברור
חכה שנצא משם, יוחין. חכה שנבקר שם ונצא.
אנחנו הפסדנו בשווייץ, והם הצליחו לעשות שם תיקו. אז זה מה שקורה, כרגע יש להם יתרון מסוים, ולכן אם אנחנו מפסידים בשבת בבוקרשט, מצבנו במאבק על המקום השני לא היה מזהיר בלשון המעטה, אז אנחנו חייבים לפחות תיקו, בניצחון יהיה מבורך מאוד. האם זה אפשרי? בהחלט כן. האם זה קל? ברור שלא.
משחק ההגנה של הרומנים מתבטא בספיגה של 4 שערי חובה ב4 משחקים, כולל 2 מול שווייץ.
אתה ספקת 6.
יש להם מרכז שדה, בוא נאמר, מאוד נוקשה. אנחנו 19 שערים, אנחנו סופגים ברציפו ב-19 משחקים.
נו.
נו.
סביר להניח שנספוג גם שם, השאלה כמה נזכיר. ובסך הכל, לא כל הרומנים מגיעים למשחק הזה בכושר טוב. למשל, יאניס חאג'י שהיה אמור להיות הכוכב הגדול... והיורש, הוא בינתיים לא כל כך ממצא את הפוטנציאל, למרות שהיו תקופות שהוא כן הראה סימנים מאוד חיוביים, וזה הגיע למצב כזה שהוא הגיע, היה אפילו מועמד כביכול למכבי תל אביב, אז הוא גם לא צפוי לפתוח בהרכב. יש להם לא כל השחקנים המובילים שלהם בכושר. מצד שני, הבלם רדו דרגושין הוא שחקן מפתח בגנוע ב ליגה האיטלקית הבחירה כרגע, והוא גם אקס יובנטוס, והפליימייקר שלהם ניקולא אסטנצ'ה הוא בכושר פנטסטי וכולם מהללים אותו, הוא כרגע מלך השערים בליגה הסינית, מלך הבישולים יותר נכון בליגה הסינית, ונמצא כנראה בדרך לסעודיה. דניס אלבק החלוץ הוא דמות קצת שנויה במחלוקת, ולא ברור באיזה כושר הוא יגיע למשחק ספציפי, אבל זו נבחרת שהיא בהחלט, במיוחד לאור התוצאות עד עכשיו, שהן סבירות, רואה את עצמה, כמו הרי ברור לגמרי לנו, שהייתה לנו הגרלה מאוד נוחה, ובאמת יש לנו סיכוי לסיים במקום השני. גם להם הייתה הגרלה מאוד נוחה, ויש להם סיכוי לסיים במקום השני, הסיכוי שלהם אפילו כרגע יותר טוב, והם מלאי האופטימיות לקראת המשחק הזה. הם מדברים, השחקנים מדברים על אווירה מאוד טובה בסגל, זו נבחרת שלא להטיל לטורניר גדול מאז 2016, זו נבחרת שבעצם במילניום הנוכחי, לא ניצחה אף משחק בטורניר גדול, ובדרך כלל כוכשלת במוקדמות.
אנחנו לא ניצחנו מה-70s, בוא נאמר מ-1970, בשום טורניר גדול, ולא היינו בשום טורניר גדול.
זה כבר סיפור אחר, אבל הם מסתכלים על עצמם, והנבחרת שלהם בשפל כבר הרבה מאוד זמן, הם מקווים איכשהו לחזור, זה לא שיש להם סגל מדהים עכשיו, אבל יש להם כמה שחקנים ראויים בהחלט, והם מקווים לחזור מהבית הזה ליורו הזה שהוא הורחב ל-24 נבחרות, אז מן הסתם זה מעלה את הסיכויים של נבחרות כמו רומניה. פעם הם היו בקלות עולים גם ל-16, עכשיו זה מצב קצת שונה, וזה משחק שהם מגיעים אליו במוטיבציה גבוהה ביותר, עם המון המון אופטימיות, בתנופה גדולה. האם זה יספיק להם? לך תדע, כי תשמע, גם לנו יש יתרונות משלנו, ובסך הכל, כשמסתכלים אחד אחד על סכני הסגל, זה, לא, אין להם יתרון ברוב העמדות, אז זה שקול, וגם לדעתי, אם ננצח שם, זה כמובן יהיה פנטסטי, אבל אם ניקח מהם ארבע נקודות, כלומר נקודה אחת שם ושלוש בישראל, זה גם יהיה מפורך, וכרגע זה סוג של 50-50 במאבק הכפול הזה.
מתי הגומלים בארץ?
נובמבר, בטדי.
תשמע,
עד אז אתה צריך לשחק עם שוויץ גם פה.
והם?
הם...
גם הם צריכים לשחק עם שוויץ, אצלם.
אצלם.
תקשיב, הניצחון בבוקרשט זה הרבה יותר מאשר הנקודות, זה יכול לתת להם בומבה בראש.
נכון.
פשוט בומבה בראש, ואחרי זה קל מאוד להפסיד לשוויץ בבית, וכל מיני משחקים כאלה, זה עניין פסיכולוגי, מדובר בטורניר, וזה לא רק, אז אנחנו ניקח נקודה ושלוש, אם אתה לוקח את השלוש בחוץ, זה סרט אחר לגמרי.
כן, אבל אנחנו נדע באמת, אור למה שנקרא, אחרי חצות.
אתה מדליק לי את הקוף.
אחרי חצות. יוחין, המון תודה.
ערב טוב.
אנחנו עכשיו עם ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
המונדו בסקט מגיע למשחקי.
רגע, השאלה מה קרה עם לוקה היום? לוקה היה רגוע היום, ארלה?
לא, הם הפסידו, ליטה
כן, אבל השאלה לסלובניה, אם הוא בא לשחק בכלל.
שנייה, 184, והיא תתמודד עם לטביה במשחק על המקום החמישי בטורניר. לוקה וג'מאטו
הם יפסידו גם ללטביה. התמודדו
נגד איטליה. כן.
כן. טוב, זה משחקים כאלה שהם אפילו די מיותרים, אז שאין להם משמעות אפילו בכל הקשור. לפעמים היית מרוויח כרטיס האולימפיאדה ממשהו כזה וזה, אז זה לא not the case במקרה הזה. ככה להצדיק מחירת כרטיסים, לראות את לוקה דונצ'יץ', נראה לי שזה, זו המטרה שבסופו של דבר יצא מהדבר הזה. ומחכים, המנה העיקרית, מחר, חצי הגמר.
חתיכת מנה.
חתיכת, תשמע, גרמניה עדיין לא הפסידה בטורניר הזה.
קודם כל המשחק הראשון הוא ברבע ל-12 נעשה סדר.
אני הולך, כן.
עם קנדה נגד סרביה. עכשיו, הסרבים אנחנו יודעים, יש שם את החבר של אריה פסיץ', שאין מה לעשות, כשהם אנדרדוג, לא יודע, זה קשה.
רק
תן להם להיות אנדרדוג לסרבים, ואז הם מפתיעים את כל העולם.
מחלתי לו כבר מזמן.
אבל בכל זאת, אתה רואה אפשרות שהסרבים מנצחים את הקנדים, כי הקנדים עד עכשיו הם אפילו מהמוקש הזה עם הספרדים הם ידעו לצאת.
כן, אבל לא, אני יודע, אולי אני קצת שבוי פה באיזה קונספציה, אנחנו בימים האלה מדברים על הקונספציה מפני 50 שנה, אני אף פעם לא מזלזל בסרבים, נגד אף אחד, אז כן, אני רואה את זה קורה, ברור שקנדה פיבוריטי וקנדה נראית מדהים וקנדה יותר מוכשרת, אבל לא יודע, משהו בנבחרת הזאת של סרביה, שזה לא מובן מאליו, כי סרביה היו לה גם שנים פחות טובות.
בוא נאמר ככה, הם גם חסרים איזה, ארלה, גם חסרים איזה חמישה שחקנים בולטים. מיציץ' ויוקיץ', שזה השחקן הכי טוב בעולם, לוצ'יץ' וקליניץ'.
קנדה חסרים את מרי
ואת... קנדה, אבל אני חושב שזה גם מבחירה. את ויגינס.
מה זה מבחירה?
תשמע...
הוא הודיע שהוא פצוע, אני לא הרופא שלו.
מה זה משנה מי חסר?
נכון, השאלה מי כאן.
השאלה מי משחק.
נכון, וסרביה תמיד מדינה עם המון עומק. וברור שאי אפשר להשוות אף אחד לשמות שלציין של השחקנים שחסרים, אבל יש עדיין עומק ועובדה שהם הצליחו להגיע לאן שהם הגיעו, ומי יודע אם הם כבר ירו את הכדור האחרון.
אתה יודע מה, אני מסתכל על קנדה, זה כוח חולה בכדורסל העולמי בגלל ריבוי, זה לא סטיב נש שהיה להם בזמנו והחזיק אותם, הוא היה כמו דונצ'יץ' שהחזיק את כל החבר'ה איתו, היום יש להם שבעה שחקני NBA, יש להם עוד שניים שם שחקים, והם קבוצה, והם מאומנים, ואתה רואה באמת הרצון שלהם לשחק בשביל הנבחרת, בשביל המדינה, כל משחק שלהם, גם שהם היו חלשים נגד ספרד, הם היו חלשים נורא, אבל הם הצליחו לחזור,
אני אף פעם לא הבנתי למה הכדורסן נעצר על גבול ארה״ב קנדה?
עכשיו פה לא.
כן, היו באות לפה קבוצות מקנדה, מכל מיני קולג'ים והמילטון, וטורנירים קדם אולימפיים, ואתם עוד לא נולדתם, והיו איזה מין קנדים, נחמדים, אני אומר, רבק.
הוואנאביז כאלה.
אני לא הבנתי, למה הכדורסן נעצר בגבול?
אז הנה, הוא פרץ
בגבול. יש להם קודם כל את הספורט
שלהם. קבוצות NBA.
לא, יש להם קודם כל את הספורט שלהם, אוקי ותראה
בספורט. גם בכדורגל הם עלו למונדיאל, אריה.
כן, לא, בכלל יש שם בכלל מהפכה, אתה מבין, אין פה...
בספורט חורף שהם חזקים.
ספורט חורף זה שלהם, אתה יודע, קשה מאוד להתמודד איתם בטופ 3, בכל ספורט קבוצתי בחורף. אוקי ואחרים. אבל אתה רואה כדורסלנים, אתה יודע, כדורף הם גם בשיפור עצום.
מי שמרשים ארלה זה גם המאמן שלהם.
נכון.
מאמן שהוא עוזר מאמן בסך הכל.
הוא אמריקאי?
לא, הוא ספרדי אמריקאי, נכון?
כן, כן, כן.
דיוויד בלאט סיפר היום שפאו גסול הגיע לאימון, היה איתו חצי שעה עם המאמן הזה, כאילו חברים מפעם, ו...
אתה יודע, זה תופעה שווה לדבר עליה.
אתה רואה איזה שקט, אבל הוא מנהל את המשחקים.
מדהים. מדהים.
גם אימון נבחרת, אימון נבחרת זה מקצוע אחר מאימון קבוצה.
יפה.
אנחנו מכירים לא מעט, לא מעט דוגמאות של מאמנים שהגיעו להצלחות מדהימות בנבחרות ולא עשו שום דבר בקריירה עם קבוצות. אני קצת מזלזל ואני מתנצל מראש. סרג'יו סקריולו, בעיניי כמאמן קבוצה הוא overrated.
נכון, בדיוק, אתה צודק.
כבר הרבה הרבה שנים, אבל בנבחרת, נכון,
נכון.
בנבחרת ספרד יש לו חומר, שחקנים מדהים, ואולי זה לא זמן טוב
לדבר על זה אחרי הטורניר הזה. הוא מאמן נבחרות גדול, ארלה. ארלה הוא מאמן נבחרות גדול, ארבע פעמים אלוף אירופה, לפעמים נגד המגמה, אלוף עולם פעמיים, פעם אחת לפחות. פעם קודמת, כן.
גם פפו הרננדס לקח את נבחרת.
בסדר, לא, אבל בסדר. אבל סקריולו,
אני מזכיר לך,
אני מזכיר לך, הרלה, שנבחרת ספרד ב-2014 הייתה עם כל הכוכבים הכי גדולים, כולם אי פעם ששיחקו ביחד. כולל שני הגסולים, כולל נברו, כולל סרחיו וסרג'ו ומי שאתה לא רוצה, וקיבלו בראש בצרפת, בבית, במדריד, בחצי גמר, ברבע גמר.
הם אוהבים. הם אוהבים להפסיד גמרים בבית. מה אתם... יכול לספר לנו על זה.
מה אתם אומרים על נבחרות, אני יודע, מהפריפריה הגלובלית? סין, יפן, שלוקחים מאמנים אירופיים, שהפסק זמן, הם יכולים לדבר משפט משפט, כדי שיהיה זמן לתרגם. איך אפשר לאמן ככה?
כן, זה חתיכת בעיה, בכלל כל העניין הזה של קשיי שפה. אני כן מבין את הקונספט של ללכת על מאמן אירופאי כדי אולי ללמוד יותר כדורסל, אולי באמת...
לשנות גישה.
כן, אז יכול להיות שבאמת בלחץ של משחק, של דקה טיימאוט והדופק 200 גם ככה, מכמוך ארי יודע, שחקנים גם ככה לא שומעים שום דבר ולא מקשיבים.
נכון.
אז יכול להיות שבנקודות האלה זה נקודת התורפה של הדבר הזה, אבל אני חושב שזו תופעה שבגדול היא תורה והגיונית.
אי אפשר בלי שאלת סיום למשחק ב-3:40, ארצות הברית גרמניה, קופמן לא יסבול ניצחון גרמני.
לא, גרמניה לא הפסידה, היחידה שלא הפסידה.
אבל הם גם, היה משחק ידידות בין הקבוצות, והם הובילו עליהם 16 רבע אחרון והפסידו.
ויש להם בעיה עם שרודר, שבו משהו עשה...
4:26 אתמול.
כן, כן, יכול להיות שהוא מזבז את כל ההחטאות אתמול, למרות שאנחנו מכירים את שרודר, תמיד יש לו עוד איזה החטאה לתת, ואם הם ניצחו אחרי כל הדבר הזה, אז זה מראה משהו לנבחרת הזאת, אבל תארו לעצמכם, לרבע הגמר הגיעו 6 נבחרות אירופיות ושתי אמריקאיות, ארצות הברית וקנדה, תארו לכם שבסוף הגמר יהיה כל אמריקאי.
נכון.
האמת של הזה כיוונו, אתה יודע, בתחזיות מלפני.
כן.
אתה יודע, אני ראיתי פשוט תקציר של גרמניה, לטביה, בעיקר את...
וואו, אחלה משחק.
בעיקר את הרבע האחרון, לא היה חסר הרבה שהלטבים היום מתייצבים במקומם, לטביה עשתה יופי של טורניר.
זה המודל שלנו לחיקוי.
מלטביה?
כן.
תשמע, גם ליטה, אבל אין לנו את הכישרון הזה, ארי.
ארי, מדינת ספורט לטביה, עם 2.2 מיליון.
תראה, אנחנו מחר הולכים לשחק נגד, בשבת, נגד רומניה, מדברים, זה אבי, זה אבי, זה אבי. לא שמעתי את הלטביים מדברים פעם אחת על פורגיניץ.
והוא בא לשבת איתם שם.
טוב שהוא לא בא, זה שהוא לא בא, הוא הציל אותם.
לא, הוא בא לשבת איתם שם, לעודד אותם.
אז אני אומר לך, זה שהוא לא בנבחרת, הוא הציל אותם. הבן אדם חירב כל מועדון שהוא היה בו. אתה מבין, אבל בכל מקרה, אתה יודע, אתה לא יכול, ליטה זה באמת מעצמת כדורסל, כי זה הענף הלאומי שם.
לטביה זה לא ליטה. לטביה זה לא ליטה.
אני אומר, לטביה גם, זה לטביה כבר שנים, אני זוכר ב-93 הם נתנו לנו בראש, אתה זוכר עם זה.
אתה יודע כמה מאמנים פיתרו בישראל בגלל הפסדים ללטביה?
נכון, לטביה זה באמת...
מושלה, לא?
לא, מושלה זה היה...
לא, גם צביקה וקרסרואה.
מושלה זה היה פינלנד.
צביקה בקרלסרואה, אני הייתי שם.
מוישה ב-93. נכון.
אבל אנחנו לא באיזה, אתה יודע, תסתכל, אתה יודע, אתה רואה שחקנים אירופיים, תגיד לי, תן לי פה 10 שחקנים בארץ, שיש להם אחד על אחד, כמו שאתה רואה בליטה בלטביה. בסדר? בגרדים.
מעולם לא ניצחנו את ליטה, אתה יודע?
איך?
בבוגרת.
איך? שאלה טובה. הם משחקים כדורסל מתודי, הלו.
הם יותר מדי אתלטים בשבילם.
אהלה, מה אתה חושב שאמריקה תעבור את הגרמנים קל?
אני חושב שכן, אני חושב, לא יודע אם קל, אני חושב שהיא תעבור והיא גם תיקח. הם אוהבים, הרי כל כך אוהבים את זה, אפרופו דיברנו על הסרבים, שתן לפשיץ' להיות אנדרדוג והכל כבר מסודר. האמריקאים שמעו, ואני לא אתפלא אם גם, אתם יודעים, פמפמו לשחקנים את כל הזלזול בהם לפני הטורניר. אלה בדיוק הסיטואציות שהם חיים בשבילם, והם ילכו עד הסוף לדעתי.
ועל דונצ'יץ' נדבר כנראה בפעם אחרת, כי...
עצמו לא עבר את הגבול.
עבר את כל גבול.
זה שום פעם של איש אחד.
לא, אבל קופן הבכי שלו אחרי כל מהלך.
היו לפניו כמה שחקנים לא רואים. לא רואים. תבין, לך תשרוק עבירה שישית למייקל.
אתה יודע שכל משחק הוא הולך 20 פעם לקו? למרות, וכאילו הבכי עוזר לו.
זה פתיחה.
כן.
אנחנו החמנו לאורך השנים הרבה לריאל מדריד שגידלה את דונצ'יץ'.
נכון.
הוא כנראה ספג גם כמה דברים מרודי פרננדז.
ארלה, תן לי איזה משפט על יפתח זיו. אתה יודע, באמת עכשיו בכל מיני טורנירי הכנה, ראיתי שהוא היה לו דקות טובות נגד ביירן מינכן בקבוצתו גרנדה. הוא חוזר לעצמו.
כן, כן, כיף לראות את זה. כיף לראות...
עונה שנתיים הוא משחק כדורסל.
כן, ואתה יודע, במקרה הזה אנחנו אוהבים לקחת את הצד של השחקן ולהגיד שעשו לו עוול בהזדמנויות שהוא כן קיבל, לפחות ביורוליג, לא הלך לו. גם בתקופת יאניס, אצל קטש כבר פחות קיבל, וטוב לראות תמיד ישראלי שמצליח, כמובן, רק טורנירי הכנה, בוא נראה שזה יתורגם גם במסגרות הרשמיות, אבל אני חושב שהוא הוגע גם למקום טוב, למקום שמתאים לו, קבוצה ברמה שמתאימה לו, ויאללה,
לוואי. הלאה, כיפק. הרלה, תודה.
כל טוב, הרלה, שבת שלום.
אנחנו עכשיו יוצאים לחסות, לאחר מכן פרסומות ושווים. חזרנו, אנחנו נוסעים לרומניה עכשיו, לטוטו תמוז, שחקן נבחרת ישראל בעבר, גר שם כיום. אהלן, טוטו. איך הרומנים מתייחסים למשחק נגד ישראל, שבת 9:45?
את האמת שהם מתכוננים באמת במצב מלחמה, כי הם רוצים להוציא 6 נקודות. אני חושב שהם עשו כמה פשלה במשחק נגד קוסובו, למרות שקוסובו קבוצה נבחרת מצוינת, אבל הם עשו 0-0 שהם התאכזבו, שהם לא ניצחו. אז אני מאמין שיהיה משחק מאוד מאוד מעניין משני הצדדים, ומשחקת טובה, אני חושב לשאול את זה לדיין כמובן, ברוב הסגל שלהם גם משחק בחוץ, לא ברומניה בכלל, אז בכלל צריך...
איך הקהל הרומני במשחקים בין ארציים שאתה נבחרת?
תומך מאוד, מאוד מאוד תומך לעומת המשחקים בליגה, שזה פחות מעניין את הקהל הרומני, אבל בנבחרת שמגיע לנתנת את הנבחרת, אז זה כל האומה ביחד, והם ממש עושים טובה את הנבחרת, אבל מי שיתגם מלא גם, ותהיה אווירה ממש טובה, כי זה שני נבחרות שבאמת שבאות לצאת כדורגל ולקחת נקודות ולא להסתגר.
אתה שיחקת טוטו בפטרולול, איפה זה?
כן, פטרולול פרויסט, רבע שעה, 20 דקות
מבוקרסט? והיית גר בבוקרסט?
כן, ברור, אני לא יכול לגור בפלויסט.
תגיד לי, ומה?
כמה שנים אתה כבר שם?
חזרתי לארץ, קפוטי ראית ב-2017, ואז שום חזרתי לפה, אז בטוטל עשיתי 3 שנים בהתחלה, ועוד 2 שנים עכשיו.
שילמו לך כל הזמן בזמן, טוטו?
לא, בחיים המון כסף.
זה בשביל קופמן.
קופמן בזמן?
בוא, אל תלכלך, השתפרו.
לעומת הארץ, לעומת רומניה, משלמים בזמן, ולא מעגלים, בזה אי אפשר להשוות את הליגה של ישראל, לליגה הרומנית, כי באמת פה יש המון בלגן מבחינת תשלומים לשחקנים. בגלל זה גם הליגה מבחינת איכות ירדה מאוד, בגלל שזרים שומעים על הבלגן ושומעים על כל הצרות, שיש בקבוצות, אם זה לא טופ 4, אז הם לא רוצים לבוא בכלל לרומניה, וזה בעיה, בעיה מאוד מורכבת פה בליגה.
אבל הם לא מגדלים גם שחקנים ברומניה, פעם הם היו...
הם ברור, זה במעצמה פעם, זה אין ספק, אבל עדיין יש להם את השחקנים הדומיננטים שהם מרכיבים את הנבחרת שלהם, אם זה פלוריניאל קומן שהוא שחקן מוכשר שבסטאר בוקרסט, אם זה רזבן מרין שמשחק באיטליה, אם זה מיכאיל שהוא שחקן מצוין שעבר לאטלנטה עכשיו, ואם זה פושקה שמשחק כבר מגיל 17 בחול, מחוץ לרומניה, יש להם נבחרת טובה, נבחרת שאי אפשר לזלזל בו לראש לפניה, אבל בכל זאת אפשר לעשות משחק טוב ולפנות טוב גם.
יפה, מה באמת הסיכוי שאתה נותן לנו לנבחרת ישראל שם במשחק?
אני אומר שזה שווה בשווה, כמו שאמרתי, הם לא בפורמה שאתה אומר שהם בכושר צי, אבל הנבחרת שלנו היא נבחרת חדשה, נבחרת תוססת, נבחרת שבאמת צריכה להתחבר טיפה ויכולה לעשות דברים גדולים יותר בבית הזה. אני מקווה שבאמת בארץ תנו להם את השקט, לצעירים האלה לשחק את הביטחון, כי הם ממש צריכים את זה. והלוואי
נציג
קצת טובה פה ברומניה.
הבנתי. טוב, שיהיה לנו בהצלחה לכולנו. שמור על עצמך.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. אהלן,
אסף.
היום מה שנקרא ערוצי הקיבוץ, זו החגיגה. בוא תדבר איתנו באמת על עלינו פה באימורים
הולנד יוון.
קודם כל פינלנד מנצחת את קזחסטן 1-0, לפינים יש ניצחון רביעי בחמישה משחקים, הם בראש הבית שלהם.
וזה משהו שכדאי לשים לב אליו. הפינים היו לצד ישראל לפני הטורניר האחרון, שתי הנבחרות שהכי הרבה זמן לא הפילו ליורו, שהכי הרבה זמן, הכי הרבה שנים ניסו להפיל ולא הצליחו. שהם הצליחו בטורניר הקודם, לא משנה אם הם הצליחו או לא, הם לא הצליחו בטורניר, אבל אתה רואה את ההתקדמות, ברגע שהצלחת פעם אחת, אתה נותן איזושהי דחיפה קדימה, והנה, המצב שלהם לא רע בכלל עכשיו, ואתה יודע, זה עוד, אם צריך עוד סיבה, למה אנחנו כבר מחכים לרגע הזה שישראל תאפיל, כי זה גם אולי דוחף אותך קדימה להפלות נוספות, צוברים ניסיון, היכרות עם הטורנירים האלה, אז הלוואי
ונצליח. אסף, בוא ננצל את השליטה שלך בכדורגל ההולנדי, ההולנד היו... במונדיאל האחרון,
רק זה ב-21-45, ספורט אחת,
במונדיאל האחרון הם היו הצלחה אדירה, הפסידו לארגנטינה בפנדלים, וראינו השבוע מה אמר
ונחל,
מה אמר ונחל, שאמר שכולם רצו שמסי ייקח את הגביע, ואתה יודע מה זה אומר, כולם רצו אריה,
כולם,
כולל כולם.
הוא אמר את מה שכל האוהדים בבית אמרו, ואתה יודע, פחדו להגיד בחוץ אולי בתקשורת, אז הוא אמר את זה בכל רם.
והיו כאלה שלא אהבו את מה שהוא אמר, אבל בוא נתמקד רגע בנבחרת הולנד, היא קיבלה רביעייה בצרפת, מה קרה? כאילו הייתה נפילת מתח אחרי המונדיאל?
התחלף המאמן, כרגיל אצל ההולנדים שם, יש שם כמה שמות שמחליפים ביניהם משחק כיסאות, אז ונחל עזב, פרש אחרי הטורניר, חזר רונלד קומן, ואמר דבר ראשון, הם שניהם, הם יריבים מאוד גדולים אחד מהשני, הוא אמר אוקיי, אם ונחל צריך שלושה בלמים, אני חוזר ל-4-3-3, ואז במשחק הראשון חטפו מצרפת, חטפו, לא סתם, זה היה שם דקה 20, היה שם כבר 3-0, אז אפשר לדבר על באמת דור פחות טוב של ההולנדים, שהשחקנים הטובים הבולטים בו, זה הרבה מאוד בלמים לא רעים בכלל, אבל קצת חסרים שחקנים בחלק הקדמי, ובאמת ההפסד הזה נגד צרפת, והפתיחה הפחות טובה גורמת לזה שהולנד היום נגד יוון, משחק הזה באיינדובן, חייבת לנצח את המשחק הזה, עדיין היא פייבוריטית, עדיין היא אמורה לנצח, והיום אנחנו נראה שוב את קומן עם 4-3-3, מול שהוא הבטיח שהוא ישחק, עם הרבה לחץ עליו, כי אם היום הולנד לא תנצח, היא תהיה בבעיה גדולה מאוד.
זה לא משנה, גם אם הולנד תיקשה לפעם, ייקחו אותו עוד 3 שנים, הוא כאילו שם, מסתכלים על המדף, זה ריק, אומרים יאללה בוא נחזיר אותו. תגיד, יש כאן משחק קשוח בספורט 2, 21-45, סרביה נגד הונגריה.
משחק, משחק טוב, כן, הסרבים חייבים את הניצחון הזה, גם הם ככה התחילו, לא, לא, לא בדיוק ברור מה, מה העניינים, תמיד זה ככה, אחרי טורניר גדול, אתה מגיע ויש לפעמים שינויים ושחקנים שפורשים אחרי הטורניר, זה קרב בין שתי נבחרות שבעלייה, כי הסרבים, טאדיץ', מיטרוביץ', שחקנים כוכבים גדולים, אבל כן צריך להגיד לשחקנים שיצאו מהקבוצות שלהם, שמיטרוביץ' בפולם וטאדיץ' באייק, והלכו נגיד לכסף היותר גדול, טאדיץ' בטורקיה, מיטרוביץ' בסעודיה, זה מצד אחד, ומצד שני הונגריה זה נבחרת שסובבת סביב שחקן אחד, כוכב על אחד, וזה אלכסאי, זה סובוסליי, אז מי שרוצה לראות שחקן על אחד היום שולט במשחק, שולט בנבחרת שלו, זה סובוסליי, וזה משחק פתוח לחלוטין, ממש שתי נבחרות שוות ברמתן.
עוד משפט על סלובניה מול צפון אירלנד, ספורט 3, גם כן, 21-45.
צרפת?
לא, צרפת אחרי, זה סלובניה מול צפון אירלנד, כן.
נכון, סלובניה, צפון אירלנד, בגלל שאנחנו יודעים, למונדיאל מאוד קשה לעלות, גם לבחורות כמו ישראל, זו לבחורות שבדרג הזה של ישראל, גם סלובניה, צפון אירלנד, למונדיאל קשה להן לעלות, אבל בגלל שביורו יש 24 נבחרות, 24 נבחרות שעולות מאירופה, אז פתאום לנבחרות אמצע האלה, זו ההזדמנות שלהן להצליח. במשחק ראש בראש כזה של סלובניה נגד צפון אירלנד, זה בדיוק משחק שבו המפסידה יודעת שהסיכויים שלה קטנים מאוד, אז זה כאילו עוד משחק בערב הזה, אבל עבור שתי הנבחרות האלה, זה כמו שהמשחק של ישראל ברומניה ביום שבת, זה משחק על עלייה.
ונשארנו עם צרפת מול אירלנד, ספורט 4, 21-45.
יריבות מהגדולות שיש, רוב האנשים אולי שוכחים שקיימת, יריבות מצד אחד. אתם זוכרים את המוקדמות ל-2010, למונדיאל אז?
לא, רגע, היה קודם כל מוקדמות ל-2006, שאנחנו היינו באותו בית.
נכון, נכון, אבל בטורניר שאחר כך הלכו לפלייאוף, היה משחק בין צרפת לבין מפגש כפול בין צרפת לאירלנד, שהוכרע ממש בדקות האחרונות של הערכה, עם גול שצרפת השיגה מנגיעת יד ברורה של
קנרי
עומרי, שהוא דחף את הכדור עם היד, כן. השופט לא ראה, הדיח את אירלנד, ומאז האירים מרגישים שיש להם איזה משהו לסגור עם הצרפתים, ובאמת במשחק הקודם ביניהם, נגמר ב-1-0 קטן בצרפת, אבל האירים היו לא רעים בכלל, היום הם יקבו למקום.
אסף, תודה, נשתמע.
תודה חברים, סוף שבוע נעים. ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם סער פרנקל, מאמנה החדש של נבחרת ישראל. אהלן,
כדוריד.
מברוק, כדוריד, כן.
אהלן חברים, מה שלומכם?
יופי, קודם כל מברוק. אני מבין שאתה גם תמשיך כמנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות, אם כי לא תאמן את הנוער.
את נבחרת הנוער, נכון, אבל אני מבין שגם מליניה כמו
אופן. נכון, אהלן, מה העניינים?
וואו, איזה כיף לשמוע, מרגש אפילו.
תודה, תודה.
אז בריאות, אתה השראה בשביל כולנו.
תודה.
ואני אומר לך מניסיון של אבא שלי במחלה ארוכה כזאת, נחישות ואתה מנצח.
הוא נולד נחוש. תודה, תודה, תודה.
הוא נולד נחוש.
בריאות, הכי חשוב, יותר חשוב מהכל.
באופן כללי, כנראה שאני בכיוון הנכון.
יופי, כיף לשמוע.
שר, ציפינו תודה לשיפור בנבחרת בטורנירים, אנחנו עוד לא שם, יש לנו הרבה שחקנים בקבוצות, גם בקבוצות ליגת אלופות. מה צריך לקרות כדי שנעשה משהו סוף כל סוף?
זה שאלה מורכבת. עוד אין לנו שחקן בליגת אלופות, יואב למבוזו שלנו, שחקה שלה בבנפיקה, זה בליגה האירופית בסוף.
כן, אבל הוא החתים אותו בקיינצה. כן,
נכון, נכון, לא סתם רוצה ליגת אלופות בחירה, אבל הם החליטו יחד איתו להשיל אותו לפחות עונה אחת, שיצבור דקות ברמות הגבוהות, ואני מאמין שהוא יגיע לשם, ויש לנו עוד כמה שחקנים, זה נכון, הקמפיין האחרון היה פחות טוב, יש לו את הסיבות שלו, פחות חיבור בין השחקנים, כמה דברים שלא ניכנס בהיסטוריה, אבל יש לנו דור טוב, צריך לאחד את השורות, צריך לגרום להם לבוא ולהתאמן כמו שצריך ולהתכנס כמו שצריך בנקודות זמן הספציפיות הקצרות מאוד שיש לנו. צריך לעשות חיבורים מאוד מהירים, צריך לבחור את האנשים הנכונים וללכת קדימה, כי יש דור מוכשר שפשוט צריך להתחיל להצליח כדי להחזיר את התודעה של הענף שלנו.
עם השחקנים שנמצאים פה, אתה תעשה אימונים מיוחדים במועדים שיהיה לך?
כן, כן, הקדמנו את הליגה אחד המחזורים ל4-5 ימים כדי שכן יהיה לנו את הישראלים לרשותנו. זה לא שלם כי זה בלי הלגיונרים, אבל אתה יודע, היום הרבה עבודה היא דרך הוידאו, דרך שיחות בזום למיניהם, הרבה שיחות אישיות, נראה להם את הפילוסופיית משחק שלנו שאנחנו מאמינים שבה נבחרת צריכה לשחק מול היריבה הספציפית שלנו, שהיא לוקסמבורג, ובזמן הקצר שיש לנו ננסה הכי טוב לחבר את זה, כדי שקודם כל נעבור את לוקסמבורג, אחרי זה בדצמבר יש פגרת נבחרות בינלאומית, ושם יהיה לנו איזה שבוע וחצי, אני מקווה לעבוד, לקראת היעד הבא בחודש מרץ.
טוב, בשבילך זו פסגת הקריירה, אימנת בפועל ראשון, גדלת בפועל ראשון, מכבי ראשון, נס ציונה, הרצליה, כבר עברת הכל, ואתה מגיע לפסגה.
לגמרי, זה רגע מרגש, זה רגע שאני תמיד אומר לשחקנים שלי, שכל עוד אתם בספורט, התחרותית, ישפו להכי גבוה, לשחק בקבוצות על תארים, להגיע לנבחרות, וגם אני חלמתי ועבדתי קשה בשביל זה. אז זהו, אני מאושר על הרגע הזה, אבל מהרגע שזה קרה ושתמכנו והתרגשנו, זהו, יש לי אחריות גדולה, אני מודע לגודל השעה מבחינתי ולנבחרת ולצרכים שלה, ואני אעשה הכל כדי שהנבחרת תצליח.
על הכיפק, המון תודה, תצליח.
שבה הצלחה.
גם לכם, חבר'ה. סוף שבוע טוב והרבה בריאות.
לכולנו.
הדיווחים בחסות.
צריכים חוות דעת רפואית? לקוחות כללית. בתוכנית כללית מושלם מתייעצים עם מיטב הרופאים המובילים בישראל ב-150 שקלים בלבד לייעוץ. כפוף לתקנון.
ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
בכביש אחד, עומס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים.
הדיווחים בחסות.
צריכים חוות דעת רפואית? לקוחות כללית. בתוכנית כללית מושלם מתייעצים עם מיטב הרופאים המובילים בישראל ב-150 שקלים בלבד לייעוץ. כפוף לתקנון.
אנחנו יוצאים עכשיו לחסות, לאחר מכן פרסומות ונשוב. פיליס מציגה את One Blade 360, סכין היברידי וחדשני לגילוח או עיצוב אשר מגלח כל אורך שיער. הסכין דקה במיוחד, דו צדדית אשר נעה במהירות. המכונה מעניקה דיוק ושליטה עם יכולת תנועה של 360 מעלות לגילוח באזורים שקשה להגיע אליהם ולהבים עמידים עד לארבעה חודשי שימוש. הסכין מכילה שכבת הגנה כפולה עם ציפוי נגד חיכוך וקצוות מעוגלים להגנה משופרת על האור ומתאימה גם לעבודה על יבש ללא קצב גילוח וגם במקלחת. עם 100% עמידות למים בסוללה נטענת עמידה תוך שימוש אלחוטי במכשיר להבטחת בטיחות בסביבה רטובה. One Blade 360 של פיליפס, לגלח, לקצץ, לעצב כל אורך של שיער בפנים. עזרנו, אנחנו בניו יורק עכשיו עם עמית נאור, אהלן.
אהלן, ערב טוב אצלכם,
צהריים טובים. כן, אצלך צהריים טובים, אבל בוא באמת ניגש מהר לחצי הגמר, אני לחוץ בזמנים. מחר חצי גמר הגברים, יותר מוכר יש לך את הנשים, לא?
היום יש בערב, הם צריכים בערב אחרי שבע את הנשים, כן.
כן.
תעשה לנו את זה קצר, עמית. יום ראשון, 11:30 בלילה, ג'וקוביץ' נגד אלקרס, זה השעה?
זה מה שהם רוצים, אבל את יודעת, הם לא יגידו לא לשלטון שיגיע האמריקאים, הוא יצטרך להפתיע את נובק, מה שלא נראה, אבל יכול לקרות. ומת וזה, ואמרתי לכם, מת וזה מאוד, מאוד מסוכן, ויכול לקלקל להם את החגיגה. ובנשים היום, עוד פעם, שתי אמריקאיות בחצי הגמר, לא אחת נגד השנייה, כך שהם צד אחד יכול להיות גמר אמריקאי.
קוקו גוף נגד...
מוצובה,
ויש להם גם את קיז, את קיז בשני.
את קיז בשני נגד זבלנקה, ששם היא לא פייבוריטית. אז אתה יודע, מצד אחד, גמר אמריקאי ביום שבת בנשים זה משהו פנטסטי, גמר של סלובקית נגד בלרוסית, קצת פחות מעניין את האמריקאים, אז הם כנראה יצטרכו להסתפק באמריקאית אחת בגמר שם. ואצל הגברים, לפי דעתי הכל פתוח, כמובן עם פייבוריטיות לאלקרז ונובק, יום ראשון יהיה לנו חגיגה, בוא נקווה שבאמת תהיה לנו את הטניס הכי טוב שיכול להיות.
אתה יודע, אני ראיתי משחקים של נובק, ובאמת, אתה יודע, יש לו, הוא פשוט מחבא אותם, את היריבים, אתה יודע, באים צעירים, בא פריץ, אתה יודע, עם כולו איזוז.
הוא עשה את זה בשיא החום. אתמול דרך אגב, מדוודב שם יצא ביציאה, מישהו עוד ימות פה.
כן.
כי אני פשוט לא מצליח להבין אותם, איך הם לא סוגרים את הגג. חום ולחות, לא נעים לקהל. השחקנים שם ממותקים שם בחום של למעלה מ-30 מעלות שם מתרוצצים. אבל טוב, זה ניו יורק, זה מה שמיוחד בניו יורק, ונקווה שזה גם ייגמר טוב.
אבל למה ATP לא דורש לסגור את הגג ולהפיל מזור?
תגיד לך, זה באמת, תראה, הגג משנה את המשחק, זה נכון, זה הגג סגור משנה את המשחק, אבל זה באמת, הם שגו, זה התחיל עם איזה גביר בסדר, ופתאום נהיה חם מאוד ולחוץ, אבל טוב, עברנו את זה, והם כולם צלחו את זה ביחסית חלק, על קרס בשלוש קל, כי זבר והיה גמור כבר, באמת ודב נתן שם פייט בלתי רגיל נגד רובלב, אז הכל מוכן לחגיגה הגדולה.
כן. על הכיף הקמית, המון המון תודה. נשתמע בראשון אחרי גמר הנשים ולקראת הגברים, המון המון תודה. זהו זה, אנחנו מסיימים, מאחלים הצלחה כמובן לנבחרת ישראל בבוקרשט. שתביא קצת באמת איזה
מתנה לחג. מתנה לחג.
שתביא משהו, שתביא משהו.
אבל לא להגזים.
לא להגזים, כן, לא להגזים. לא, זה לא ממש להתפרע. אתה מבין? וחבר'ה, בזהירות עם אחריים מביאים.
קחו לימון.
סוחב הרבה חלה.
סוחב הרבה חלה. זהו זה, שימרו על עצמכם. סוף שבוע נעים ובטוח.
שבת שלום.